שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, אבל קודם כל נאמר שלום למי שהגיע לכאן, כיבד אותנו בנוכחותו, שלום לפרופסור יעקב גרטי, שהוא בוטנאי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
בוקר טוב.
ואנחנו היום נעסוק איתך בפירות וזרעים.
כן.
אבל אתה חמוש בפירות שלא ראינו מעולם ובזרעים שאין אדם לא ראתה מעולם. שים לב, האנדר המוסיקלי נעלם מרוב שהוא בתדהמה.
אוקיי.
אבל בואו נתחיל לדבר על זרעים, אנחנו נדבר על זרעים ועל פירות, ומיד נקבל עדכון בקשר לכל מה שקורה בארצות הברית ולסופת ההוריקן שמשתוללת שם, אבל ירדה, הורידה את עצמה בדרגה. כשאתה אמרת שאתה מתכוון להשוויץ כאן בפירות ובזרעים, למה התכוונת, פרופסור גרטי?
התכוונתי, קודם כל לשאול אותך שאלה.
זאת אומרת, אתה מתחיל בשאלה.
אני מתחיל בשאלה.
אז אתה יודע מה? אז אני רוצה להשמיע לך שיר. בכל פעם אנחנו נשמיע כאן שיר שקשור לפרי אחר או לירק. בוא נראה אם תזהה באיזה פרי מדובר. אני אשאל אותך, ואז אתה תשאל אותי. בבקשה, ראשון.
גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, עגבנייה.
יש רמז, חמור, בשיר.
לא שומע את השיר.
אתה לא שומע את השיר? אני שומע, אבל אולי הוא לא שומע.
אז אולי נעזוב את השיר.
אז רגע, תן רק לשיר לרוץ קצת. אני אשיר לך כדי... הזמרת אומרת עגבנייה.
מבושלת או טרייה, דמית מבריאה.
באיזה פרי או ירק עוסק השיר? עגבנייה. ואתה מיד תגלה לנו מה ההבדל בין ירק לפרי, אבל בבקשה.
אבל אני רוצה קודם כל לשאול אותך את השאלה שהכנתי.
כן, בבקשה, אני מוכן.
יש פה שתי שלשלות.
כן.
האם אתה יכול לחלק אותם לשתי קבוצות?
קודם כל, סוף סוף אני רוצה להודות לך. אתה האורח היחיד שטרח להביא לכאן משהו לאכול. אני בדרך כלל גובע ברעב.
הכל נשאר פה
כולם
שלכם.
כולם קמצנים למות. אוקיי.
כי אתם בהרצה.
מה זה בהרצה וברעב, בחרפת רעב? אוקיי.
אז מה אתה אומר על שתי השלשלות האלה? הייתם מחלק אותם לשתי קבוצות שונות?
על פניו, ניכר שזה יותר קשור לסלט שלנו, לסלט הירקות, והסלסלה הזו היא סלט פירות. האם אני צודק או טועה?
מישהו שקדם לנו היה אומר לך על זה כן ולא.
כן ולא. אבל מיד נשמע את אותו...
אין פה אף ירק אחד.
די.
הכל פירות.
רגע, אני מיד אבדוק אם אומרים ירק באמת, אבל אתה ודאי יודע יותר טוב ממנו.
לא חשוב, לא.
בסדר.
זה הכל פירות.
הכל פירות?
אין פה אף דבר שהוא ירק.
המלפפון הוא פרי?
נו, בוודאי. לכן עכשיו אנחנו נגדיר. פרי זה כל איבר צמחי, שמתפתח מאזור בפרח שנקרא שחלה.
כל דבר שמתפתח משחלה...
נכון, זה פרי אמיתי.
זה פרי. אמיתי. זה אומר שהמלפפון הוא פרי.
וזה, איך היית הולך לקרוא לזה עוד רגע? מה זה?
זה לא הפלפל האהוב עלינו?
לא פלפל.
אז מה זה?
זו פלפלת.
פלפלת?
לפלפל, רק לפלפל שחור מותר לקרוא פלפל.
אני בהלם, ירק, כלל הצמחים וזה, הנה, ירק, ירקות. כיום גן ירק. אוקיי, הבנתי, בסדר גמור.
זה פלפלת, וזה פרי.
ממש כמו
זה,
אותה, אני אישה קטנה
מהשחלה,
מאוד ושמי.
זה מה שקובע. מלפפון, פרי. עגבנייה, פרי.
אז,
רגע, עכשיו אני שם את זה בצד.
אז מה זה ירק? מה זה...
ירק, חשה. פטרוזיליה, קולרבי, זה לא התפתח מהפרי. אני הולך לשנות לך עכשיו.
ידעתם את זה, חברים? אתם ידעתם את זה? האם נדב זה... תראה, שים לב, תראה, הוא בהלם. רגע, אולי בינתיים נשמע עוד שיר שקשור לפרי או לירק. בבקשה. אתה שומע?
לא.
אז לא נורא, אני אספר לך, מיד נתקן. אנחנו הכנו מבעוד מועד ג'ינגלים שנועדו לגרום לנו לציבור לרכוש ירקות ופירות. כאן מדברים על חציל. החציל הוא פרי?
ודאי.
וואו, אוקיי.
הוא פתח מהשחלה של הפרח. אבל,
כן.
כדי להמשיך לרכב על הדבר הזה,
כן.
אני רוצה להראות פה משהו שהוא צמח שלם.
אוקיי.
יש בו פירות קטנים.
צמח שלם, פירות...
קטנים, די. קטנים מאוד. רגע, שים לב. זה כל הצמח. כרגע הצמח מת. יש לו פירות קטנים. ובתוכם זרעים קטנים.
כן.
והצמח הזה נקרא שושנת יריחו האמיתית.
שושנה, זו לא מחלה?
לא, יש גם מחלה. יש גם מחלה.
זה
שלד של צמח מת, ובתוכו יש זרעים חיים.
זרעים, אבל אין פה פרי.
יש פה פרי.
איפה הפרי?
הפרי בתוכו מקופל, חכה.
אה.
ואנחנו עושים עכשיו ניסוי.
כן, בבקשה.
זה הביקורת.
אוקיי, אז אנחנו מבטאים, רגע, רק נסביר עבור מי שיצטרף אלינו כרגע. אז שלום לכם, אנחנו נלווה אתכם בשעתיים הקרובות, ואתם צופי כאן 11 תוכלו לזכות לראות את פרופסור גרטי, שהוא גם בוטנאי, והגיע לכאן חמוש בפירות ובירקות שלא ראינו, ואתה גם מסרטט הבחנה בין ירק לבין פרי.
כן.
כן, אז אנחנו
רואים פה... אז אני מתקדם איתו.
שושנת יריחו, בבקשה.
שושנת יריחו האמיתית.
המקורית.
האמיתית.
המקורית האמיתית.
אתה מתעקש. איך שלא יהיה, הצמח הזה זה שלד של צמח שחי כולו שנה,
כן.
שהוא ירוק וקטן, עד 20 סנטימטר, במדבריות שלנו, אבל גם בסהרה, והוא, ברגע שהוא גומר לחיות, הוא מתייבש, מתקפל, ובתוכו הוא שומר על הפירות והזרעים הקטנטנים.
גם אחרי מותו הוא שומר על הזרעים
כן,
שלו?
תכף תראה. ואז מה קורה? עכשיו אני חייב להתחיל ניסוי כדי שהוא יהיה גמור עד סוף השעה.
כן, נכון.
זאת היא הביקורת. אני לא עושה לה... זאת הביקורת.
אוקיי.
אני לא עושה לה שום דבר, שם אותה על השולחן. זאת היא ביקורת שנייה. אני לוקח אותה ביד, יש לי פה דלי מים.
הנה, יש דלי מים עבור מי
שם ש... שם אותו בתוכו, סופר עד 10.
אתה מכניס את אותו צמח מיובש לדלי מים וסופר עד 10.
ספור עד 10,
ספור אתה. 10. רגע, אנחנו מיד נשיג את הספירה לאחור של שיגור המעבורת אפולו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, one, engage.
הוצאתי אותו?
כן, הנה, הרסת את האולפן.
רגע, לא קרה כלום.
הרסת את השטיח.
שם אותו על המגש.
כן.
בכוונה הכנתי מגש. ועכשיו הניסוי האמיתי. אני לוקח קבוצת ניסוי. זה ביקורת אחד, ביקורת שתיים, ביקורת שלוש. ניסוי, זה הניסוי.
בבקשה.
שם אותו עכשיו עד סוף השיעור, עד סוף השעה. הנה, הוא פה.
הנה. אוקיי, אוקיי, אז אתה משאיר את זה בתוך הדלי.
עכשיו אנחנו מתקדמים.
אז אנחנו מתקדמים כאילו לא קרה שום דבר.
הניסוי התחיל.
כאן ניסוי עם צמח שנקרא שושנת יריחו.
האמיתית, האמיתית.
המקורית, האמיתית, המקורית. אנחנו הנחנו אחד מהצמחים כאן, יבש בחוץ. האחר, טבלנו אותו לחמש שניות בדלי מים.
10 שניות.
ואת השלישי השארנו בתוך המים, ובואו נראה מה יקרה. וממש ברגעים אלה אנחנו רוצים לדבר עם חזאית, שתספר לנו מה קורה ברשותך בארצות הברית. אז שימו לב, בארצות הברית הוריקן, שככל הנראה הוריד הילוך, כך מוסרים לנו ברשת CNN, יותר מ-200,000 בני אדם באזור טקסס מנותקים מחשמל, אבל המצב יחסית, יחסית טוב. אנחנו עוד רגע נדבר עם החזאית של התאגיד. אתה מכיר סופות הוריקן, אתה בעצמך לחד את הסופות.
לא הוריקן, סופות בקוטב הדרומי.
והבאת לכאן בסקית ניילון סופה. לא. רגע, קרה משהו לשושנת היריחו?
עוד לא.
לא. וואו, אתה שולף.
עכשיו שוב אני שואל אותך.
כן.
זה התפתח מהשחלה של הפרח.
זה נראה פרח בעצמו, הדבר הזה.
לא, לא.
זה פרי? רגע, מה זה?
רגע.
אם כן, אנחנו כאן ו...
הנה.
בבקשה.
הלכתי, חזרתי.
כן. אוקיי, אז אני רואה שבאמת...
העלים נראים לך של מה?
אקליפטוס?
זה בדיוק אקליפטוס.
די.
והוא נקרא אקליפטוס אדום מצנפת.
אדום המצנפת.
הנה, זה הפרח.
כן. וזה הפרי?
נכון.
וואו, מעולם לא ראיתי פרי של אקליפטוס.
זה ליפוס פרי מיוחד.
כן.
שנקרא הלקט.
תתעלם ממי שנכנס לכאן כרגע, הוא פשוט גנב פירות. הנה, תראה, הוא נוגס באקליפטוס, בבקשה.
עכשיו אני שומע אותך.
לא שמעת עד עכשיו?
לא, עשינו פנטומים, השני.
אני לא מאמין, אז מההתחלה, שלום לכם, טוב.
לא, חבל על הדקות.
כן, בבקשה.
אז עכשיו, זה פרי, הכל פירות.
כן, אבל אוקיי, הפרי הזה הוא רעיל, נכון?
לא רעיל, מה אתה ממציא? לא.
אני, כל מה שנראה, אם זה לא רעיל, אז למה אנחנו לא אוכלים את זה?
למה? עושים אקליפטוס,
כן?
כל מיני משקעות,
עושים... מהפרי עצמו?
מן הלציה, לא מהפרי עצמו, מהעלים למשל.
אז אנחנו
לא...
נבצע כאן תרגיל, בכאן תרבות, אתה תנגוס בפרי ונראה מה יקרה.
ואז תוציאו את המנוח החוצה.
לא, חס וחלילה.
רגע, אז רגע, 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 כן, רגע, רגע, תן להתקדם.
כן. אוקיי, בבקשה.
יש לנו פרי, בגלל שהוא התפתח מהשחלה של הפרח,
כן.
הוא פרי.
זה נכון.
הגדרנו.
אתה הגדרת, נכון? מה שהתפתח מהשחלה.
נכון.
כן.
יש לנו כאן עוד דברים מעניינים.
אה.
בשתי הקבוצות האלה של, של הפירות.
כן.
יש פה בכל זאת שתי קבוצות, אבל לא לפי מה שנראה לעין.
רגע, יש פה שליפת סכין, אם כן, כן, כן אנחנו מעבירים למהדורת החדשות את מה שקורה כאן.
רגע, רגע, רגע. זה כן. טיפוס פרי, זה פרי, שיקמנו.
כן, כן, אז זו עגבניה. כן. הנה, אפשר לשמוע את השיר של העגבניה בבקשה, הם לא שמים היום אנדרים, כי הוא נרדם, אז בכל זאת, הנה. אתה שומע עכשיו את השיר? עגבניה. ניצחנו. אוקיי, עגבניה, הנה, שרים על זה.
נכון.
עכשיו אתה מחזיק סכין, לא בנסיבות לאומניות.
לא, 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 לא,
חלילה. כן.
והטיפוס הפרי הזה...
כן, זה עגבניה, זו עגבניה.
אם אני מועך אותו,
כן.
יצא מיץ, נכון?
אני משער.
אז הפרי הזה נקרא ענבה. כמו בענבים?
כן.
עששית.
זו לא עגבניה?
זה עגבניה, אבל זה טיפוס של הפרי. זאת היא גם כן ענבה.
רגע, תחזק את הסכין כאילו אני אקבל פה.
לא, 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 חכה, חכה, רגע, תכף תראה.
זה סתם איום.
וזה הפלפלת, אמרנו,
הפלפלת.
זה ענבה יבשה.
מהי אותה ענבה? זה שם ספציפי.
טיפוס פרי, זה טיפוס פרי.
טיפוס של פרי.
למשל, בשואית, הפרי נקרא תרמיל. אז ייקח את זה אישית. זה נקרא הלקט.
הלקט.
עכשיו אני הולך פה לפירות.
האם אפשר לעשות הפסקה לרגע לדבר עם החזאית, ואז לחזור רגע לאיזה פרי, רק נייצר טיזר או קליפינגר? זה אתרוג?
זה אתרוג.
אז חכה, חכה עם האתרוג. אני חושב שזה יסקרן את הציבור. הנה האתרוג כבר תופס תאוצה כאן בסלסילת הפירות, ואנחנו רוצים לדבר עם החזאית שרון וקסלר, חזאית התאגיד על ההוריקן בארצות הברית. שלום לך.
שלום רב.
טוב, אז כאן בישראל רגוע וחמים, מה קורה אצל האם?
לא בכל האם, האם היא גדולה. בכל מקרה מדובר על טקסס, המצב שם מאוד לא טוב. ידעו מראש שהוריקן הערבי הוא מאוד עוצמתי, הוא הגיע בדרגה 5, זה אומר שברגע שהוא יקע ביבשה, עוצמת הרוחות בו הגיעה לסביבות 200 קילומטרים בשעה, תאר לעצמך נוסע. במהירות, כביש ירושלים, תל אביב, אפילו מעט מגזים פנציה, ואתה מגיע ל-120 קילומטרים בשעה. פה ההוריקן נצריקה בעוצמה של 200 קילומטרים בשעה, עם כניסתו ליבשה. ברגע שהוא נכנס, עם עוצמות רוח האלה, הוא גרם לנזקים מאוד מאוד כבדים, רצים נעקרו, אתה יודע, חלקי בתים התעופפו באוויר. כשמסתכלים על מה שקורה שם, זה פשוט ממש תחושה שעברה שם סופה, וזה באמת מה שהיה. הכל משותח על פני הקרקע. הבעיה הכי גדולה עם ההוריקן הזה, זה לאו דווקא עוצמת הרוחות.
אלא?
גורמת לנזק מאוד משמעותי ברגע שהיא נכנסת ליבשה, אבל מרגע שהיא נכנסה ליבשה, עוצמת הרוחות יורדת בצורה משמעותית, וכרגע היא אפילו לא מוגדרת הוריקן, אלא היא מוגדרת סופה טרופית, מה שאומר שהרוחות נמוכות מ-119 קילומטרים בשעה, רוחות שהן נמוכות מ-100 קילומטרים בשעה נכון לעכשיו, שזה כבר ירידה מאוד מאוד משמעותית.
אז המצב השתפר?
חזקות, לא, הבעיה המרכזית נכון כן. לעכשיו, שברגע שזה הפך להיות סופה טרופית, וסופה טרופית שנמצאת הרבה מאוד זמן מעל אותו מקום, זה כמויות המשקעים האדירות שהיא מורידה. הציפייה שעד עכשיו ירדו שם בסביבות ה-100 מילימטרים, שזה כמות מאוד מרשימה, אבל זה כלום לעומת מה שעתיד לרדת. חוששים שכמויות המילימטרים שם יגיעו לסביבות קרוב ל-900 מילימטרים, רק לשם ההמחשה, מה שיורד במהלך כל החורף.
הנה בדיוק מעדכנים אותנו מארצות הברית בטלפון של פרופסור גרטי, זה מארצות הברית, נכון פרופסור? תגיד שכן, אחרת פדיחות. תעשה כאילו אתה מדבר עם מישהו בארצות הברית.
Keep calm, ביי.
אוקיי, יופי, תודה רבה, פרופסור גרטי. אוקיי, בסדר גמור. רגע, אני רוצה להבין, אבל טקסס זה אזור מדברי, כך ראינו בסרטים, נכון? אז איך הגיע לשם סופה כזאת?
כן. מדינת טקסס, היא צמודה למפרץ מקסיקו, וגם לשם מגיעות סופות הוריקן, זה לא הפעם הראשונה שהיא נפגעת, האזורים שנפגעו זה אזורים...
אז זהו, שתמיד מפתיע אותנו שזה מפתיע את חברינו האמריקאים. הם לא כבר ערוכים לסופות האלה? איכשהו תמיד בתים מתעופפים באוויר והם מופתעים מזה?
אי אפשר להערך. מיליונים פינו את בתיהם, מאות אלפי אדם נותרו בלא חשמל, אין הערכות. הערכות הטובה ביותר היא פשוט להיעלם מאזור הסופה, להיכנס לתוך מקלטים. זה נכון גם לגבי ההוריקן, גם לגבי הטורנדו. הדרך היחידה שיכולה להועיל זה החיזוי, שעד כמה שיותר מדויק אתה יכול להטריע בפני אנשים להיזהר, משמעותו...
וידעו, חזו את ההוריקן הזה?
חזו לגמרי את ההוריקן הזה, גם בעוצמות הנכונות, ומעט תקדים בשעות ספורות, אבל לפני כן היו הרבה מאוד התראות, קראו לאנשים לצאת מהבית, הודיעו לאנשים שבמידה והם לא יצאו, מבקשים מהם לדעת שלא בטוח שכוחות הביטחון יוכלו להגיע להם, שאין כוונה לסכן את כוחות הביטחון עבור אנשים שלא הסכימו לצאת. אפילו ביקשו מאנשים לכתוב על ידם בטוש בלתי מחיק את מספר הביטוח הלאומי שלהם, ממש ברמה כזאת שחוששים לחייהם, וזה באמת עניין של חיים ומוות. יש בינתיים הרוג אחד, 10 פצועים.
וואו.
וכן, וזה עדיין לא הסתיים. זה עדיין לא הסתיים, בעיקר בגלל כמויות המשקעים. זה כבר לא הוריקן, זה סופה טרופית, אבל נמשיך לרדת שם הרבה מאוד גשם, וצופים שזה יימשך גם בימים הקרובים.
זהו, עד מתי כל הסיפור הזה יחגוג שם?
צריך שהסופה תלך ותדעך, סופה טרופית לוקח לה יותר זמן לדוח בניגוד להוריקן, שברגע שהוא מכה ביבשה הוא דואך מאוד במהירות. זה סיפור של עוד יומיים שלושה עד שהעניינים שם יירגעו, ואז יהיה אפשר באמת לעמוד את הנזק, אבל כבר עכשיו שרואים את התמונות שמגיעות משם, אפשר להבין שמדבר באמת בנזק אדיר.
טוב, תודה רבה על העדכון הזה, תודה רבה לך שרון וקטר, חזית התאגיד, תודה רבה על שיתוף הפעולה. מה אתה אומר פרופסור גרטי, אתה רוצה לשמוע שיר או שנמשיך?
לא רוצה לשמוע שיר.
אבל הכנו הרבה שירים.
שתכין.
אז מה אתה אומר? אתה מחליט.
אז בוא נתקדם.
בוא נתקדם, בלי שיר. אוקיי, בוא נתקדם. יאללה, למי אכפת משירים? כן.
אני רוצה...
רגע, שלפת את הסכין, אנחנו מדברים על זרעים...
פירות וזרעים.
פירות וזרעים. נמצא איתנו כאן פרופסור גרטי, שהוא בוטנאי, נכון? בבקשה, אתה חמוש בפירות. אני רואה שאתה כאן בענייני אתרוג, לקראת ראש השנה. באת לברך על האתרוג.
אתרוג זה בסוכות.
נכון.
אז אני רוצה להראות לך את החבורה הזאת, שאתה היית בטוח שזה ממש פירות, לעומת זה, שכמעט קראתי על מירקות, אבל בלמתי אותך.
נכון, אתה צודק. זה פירות. אבל סלט הירקות שלנו מכיל עגבנייה. אז מה, זה סלט פירות? אם אני מזמין במסעדה סלט פירות, יביאו לי כזה, אני קם, מתלונן, כותב ביקורת, פוסט, עושה שיימינג.
כן.
אוקיי.
אז עכשיו אני רוצה להתקדם עם זה.
כן.
אחרי שסיפרת מה תעשה להם במסעדה.
כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד לך שכאן יש עוד חלוקה פנימית של מה שאתה רואה כאן.
כן.
שקראנו להם פירות, וזה בסדר. אבל יש פה טיפוסים שונים של פירות.
אוקיי,
מה? הטיפוס הזה...
מנגו.
נכון.
הנה, יש לנו שיר על מנגו.
לא, עזוב.
לא, רק שיר קטן. תוך כדי, זה יהיה אנדר. זרום איתי. כן, הנה. זהו, נמאס לך. אוקיי. תעיף, תעיף. אוקיי.
מנגו הודי.
הודי.
מנגו הודי.
די, הייתי בטוח שהאמבה היא הודית.
מנגו הודי, מנגיפרה אינדיקה.
מנגיפרה אינדיקה.
פרה זה עושה.
כאן תרבות הודית. כן, אוקיי.
העץ שעושה מנגים. מנגים זה המנגו אצלם.
מנגים זה, אוקיי, מתחרב.
מנגיפרה אינדיקה מהודו.
אוקיי.
והפרי הזה הוא מטיפוס, הוא לא ענבה השישית.
כן.
הוא השישי אולי, אבל הוא לא ענבה. יש לו באמצע גלעין.
נכון.
גלעין גדול, יש לי פה כל מיני...
אז כל מה שיש לו גלעין במרכזו...
טיפוס הפרי הזה נקרא לא ענבה,
אלא?
אמור מעטה, בית גלעין.
בית גלעין, בית גלעין ולא ענבה.
זה נשמע כמו יישוב בשומרון.
ממש, בית גלעין.
בית גלעין.
נחלות חדשה.
כן. אז זה בית גלעין, מנגו.
בניגוד לענבה, עגבנייה היא גם ענבה?
המילה גם היא לא נכונה פה. העגבנייה היא ענבה, נקודה.
נקודה.
יש בה הרבה זרעים. קטנים. אין בה גלין קשה.
נכון, נכון, כי אין בה גלין אחד.
נכון.
אוקיי.
עכשיו, יש לי כאן ענבה מדומה.
ענבה מדומה. או, אם כן, הם מדובר בנוכלות ותפסת את הנוכל. למה מדומה?
למה? כי הרימון מורכב מבחוץ קליפה.
נכון.
כמו של הענבה.
מקובל.
אבל היא אהבה. הוא מחולק בתוכו למדורים.
נכון, מדורים, כן.
ובתוך כל מדור, הספנטאיר, יושב לו בית גלעין זעיר.
זה הרבה בתי גלעינים?
נכון.
אבל אתה לא יכול להגיד שגם בעגבנייה זה בתי גלעין?
ממש לא, זה לא קשה, בפוזר קשה.
נכון, זה ממש...
עכשיו, רימון הוא ענבה מדומה, שזיף, אירופי, ענבה, זאת אומרת, בית גלין אמיתי.
אה, מקורי.
נקטרינה, או הפרשק, שזה בעצם די דומה, בית גלין אמיתי.
בוודאי.
מנגו, אמרנו כבר, זה
בית גלין אמיתי.
וכאן יש לנו דבר מעניין.
כן, בבקשה.
ענבה מיוחדת.
זו ענבה בתוכה, מה זה, אתרוג?
אתרוג, וזה לימון.
כן. שאגב, לא רבים יודעים, אבל הלימון הוא אכלאה, לא מדבר במשהו טבעי.
תיזהר.
לא?
לא, תיזהר.
למה? אנחנו יודעים שהוא אכלאה בין ליים לבין אתרוג. זה אנחנו טועים?
אני לא חותם על זה. אני לא נכנס לזה, ואני לא חותם על זה.
אז אין תגובה בינתיים על הפרשה. אין תגובה.
אני רוצה רק להגיב על מה שאני רוצה להגיד.
בבקשה, אין תגובה בינתיים.
האתרוג הוא שייך לסוג.
כן.
אני אשאל אותך הפוך. לאיזה משפחה שייך לימון, אתרוג?
פירות הדר!
לא.
אני מתפטר, פרופסור.
תחזור!
אני מתפטר.
תחזור!
אי אפשר ככה. נו, בבקשה.
בטח עמדת להגיד שזה שייך למשפחת ההדרים.
אה, זה פרי הדר, נו.
זה פרי הדר.
נו.
הוא שייך לסוג הדר.
כן.
אבל המין הוא שונה. למשל,
כן.
זה הדר האתרוג. לכל צמח יש שני שמות. שם הסוג ושם המין.
סובך.
עזוב, זה פשוט.
אבל זה כן פרי הדר.
זה פרי הדר. אבל הוא לא שייך למשפחת ההדרים, כי אין משפחת ההדרים.
אין משפחה כזאת.
אין משפחה כזאת.
כן, לא מדובר במשפחת פשע שמשתלטת כל חלקה טובה בתחום הפירות והירקות.
הם אחר כך מגיעים לכלא הדרים.
אוי, יפה, טוב, טוב.
רגע.
חיזוק של אנדר, אוקיי.
זה...
כן.
סוג, הדר האתרוג.
הדר האתרוג.
ציטרוס מדיקה, כי בגלל שהוא בא ממדי, מדי ופרש.
די.
זה המקור.
כן.
זה ציטרוס לימון או הדר הלימון. ועכשיו אני רוצה להסביר לך, למה זה ענבות מיוחדות? יש להם קליפה עבה, זה מחולק לפלחים.
נכון.
כל אלה לא מחולקות לפלחים.
אוקיי.
ועכשיו אני אקח את המאכלת.
מאכלת, וואה, אני מרגיש
אחתוך על מגש...
עקדת יצחק, כאן מורשת, כן.
מגש מיוחד שהבאתי.
כן.
ואני אראה לך את ההבדל בין אתרוג, בין הדר האתרוג.
אבל מותר לשחוט אתרוג? זה לא אקט שהתפרש כברברי? אתה תקים
לא,
עלינו
את כל שעקות, הארגונים? לא, אם נשמע שעקות, שמה שאסור. שים לב.
הנה.
לוקח את הסכין, חותך קודם את הדר הלימון. תזכור, זה שני שמות.
כן, כן.
הדר מי, הלימון.
הדר הלימון, הנה.
חותך אותו.
יופי. הנה, הלימון הלך מת.
וזה? תריח. פשוט... מהעץ שלי בבית.
לימון?
בבקשה. עכשיו אני אחתוך את האתרוג.
יש לו ריח, יש לו טעם, אז זה ארבעת המינים.
יש לו ריח הרבה יותר טוב עוד חודשיים. בעונה שכותפים אותו.
לא סתם, זה מסונחרן עם סוכות.
וזה
כן.
עכשיו אני חותך את האתרוג, להראות לך איך הוא נראה מבפנים.
אם כן גבירותיי ורבותיי, צילום רנטגן של אתרוג, שימו לב. וואו, לא קל. מה זה? הרוב קליפה, קצו אותנו, פרופסור גרדין. אם כן, שוב, הבורא עקץ אותנו, מדובר בעיקר בקליפה.
נכון.
אנחנו מתפללים לקליפות.
כן.
עקצו אותנו.
יש פה זרעים?
מה זה? זה ברמת ה...
יש פלחים?
חיים איך? נו.
עקצו אותנו.
כל בוטק, נו.
ו... מה זה? תראה את ההבדל. האחוז הקליפה מתוך הפריפו, כמה יכול להיות? 6-8%?
אפילו פחות נראה,
נכון,
אבל
ופה
זה...
20-30...
בין 100-120%.
באיטליה מגדלים אותו לריבות.
רק את הקליפה?
את הכל.
וואו.
מבשלים את כולו. ויש בו זרעים, וזאת ענבה מיוחדת. אז... יש לה גם שם מיוחד. אבל עזוב, לא נלאה את ה...
אז כך נראה את רוג, תראה למצלמה, אנחנו מעולם לא ראינו את רוג שנכח, אנחנו תמיד מברכים עליו.
רגע, הנה את רוג, הנה לימון, הנה אני.
יפה מאוד. מצא את ההבדלים, אתה אומר.
בדיוק ככה.
בבקשה.
עכשיו.
אנחנו נמשיך, רק נספר, אבל אנחנו מדי פעם נוהגים לעשות עצירת ביניים טכנית רק. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו מערכים כאן את פרופסור יעקב גרטי, שהוא בוטנאי, הוא מלמד אותנו שלל עניינים על זרעים, פירות וזרעים. בינתיים נשמע שיר עד שתתארגן ואז נמשיך. בבקשה, אתה רוצה לבחור שיר?
אני מאורגן.
אתה מאורגן.
כן.
אתה לא רוצה שירים.
אין זמן.
אוקיי, אין זמן. אוקיי, אז אין שירים. אין היום שירים, אין שירים.
עוד בית גלין, בית גלין דרמטי.
רגע, אז בית גלין אחרון, ואז באמת נשמע שיר, כי התקשרו אלינו מאקום, הם רוצים כסף. נו. מה זה? שיער סבתא.
לא.
שיער של סבתא קטנה.
לא.
קליפה של קוקוס.
שמו המלא, אמרנו שני שמות.
זה קוקוס הציטריט האדרים קוקוס.
קוקוס האגוזים.
קוקוס האגזם.
למה? אבל למה קוקוס הוא האגוזים?
למה?
תראה מה אתה רואה פה.
מה זה? זו מסכה.
אתה רואה עיניים של קוף.
ממש. עיניים גנריות, זה חורים. אני יודע, עיניים של חתול גם.
אפשר לחבוט את האור.
כן, כן. אם כן, מיד נחבא את האור באולפן. העורכת והמפיקה, נת רחל אורי, דולקת לכאן כדי לחבוט דווקא את ה... או, רגע, מיד אנחנו נחבא... או, מי היה... מה זה? זהו קוף. זה לא קוקוס.
לכן זה נקרא...
הטבע מהטל בנו.
הקוף שעושה אגוזים.
אז זה כך בטבע או שאתה יצרת את החרירים?
אין לי מה לעשות בבוקר.
ושוב ניסית להקוט אותנו.
לא, תראה.
רגע, הנה פעם אחרונה מיד.
זה בית גלעין.
בית גלעין.
גדול מאוד.
יש חורים בקוקוס?
אבל אנחנו לא אוכלים, לא, החורים האלה הם קיימים. אבל הם לא עבור הנביטה של השורש.
אלא?
כמו שחשבו פעם, לא יודעים למעשה למה לקשור אותם.
די.
כי הוא נובט בכלל ממקום אחר.
אז אנחנו לא יודעים מדוע יש חורים בקוקוס.
יש חילוקי.
יש חילוקי נקודה.
עכשיו, הבית גלין הזה, הקוקוס הזה...
כן. אגב, הרעש של שקיות ניילון זה משהו שמרגיש כמו הוריקן עבור המאזינים שלנו.
אין לי בעיה.
רואים את זה? אז הנה, אנחנו... תסלחו לנו על הסאונד.
זה לא כולו.
זה קוקוס.
זה לא כולו. חסר פה החלק החיצוני.
אז למה לא הבאת? אז... רקצת אותנו.
לא, כי הוא נשאר...
שוב מכרת את זה בדרך כדי לעשות כמה ג'ובות.
הוא נשאר בג'ב.
אוקיי.
והקוקוס הזה...
כן.
הוא כבר ישן, הוא זקן.
מה זה, יש פה משהו אבל?
יש פה בתוכו חלקים נוספים.
כן.
החלק החיצוני כבר איננו.
אוקיי.
ובתוכו יש הדבר הזה שנקרא אנדוקרפ, קרפון זה פרי.
פרי פנימי, כן.
זה חלק הפנימי. ובפנים יש השכבה הלבנה, שהיא כבר חלק של הזרע, מה שנקרא הקוקוס.
רגע, מה שאנחנו אוכלים זה הזרע?
כן.
הייתי בטוח
ויש לו גם חלק נוזלי.
נכון.
מי קוקוס, אסור לקרוא לו חלב, זה לא חלב.
כן, סתם, אומרים חלב על כל משהו שנראה קצת...
הוא גם צלול, זה לא חלב. בכל פנים, יש...
זאת אומרת, כשאני אוכל קוקוס, אני אוכל את הגרעין בעצם. את הגלעין.
אתה שואל או עונה?
שואל.
זהו, אז אני אגיד לך.
בבקשה.
כשאתה אוכל את הקוקוס, אתה אוכל רק את ה... זרע.
את הזרע, נכון.
אם אתה אוכל את הגלעין, לך
נכון,
לאיקאה,
נכון, נכון.
לך לאיקאה, תאכל להם הצטבה שלמה, מה אתה...
לא צריך, לא חשוב שמות.
תראה, זה כמו...
אתה צודק, זה הגלעין.
זה הגלעין, זה קשה.
אבל לא צריך להזכיר חנויות רהיטים, בבקשה.
טוב.
אוקיי, תודה.
הנה, אתה רואה, זה ממש כמו קוף.
ממש קוף.
בדיוק.
אולי נבקש מהמפיקה לחבות שוב את האור סתם, לא לא טוב. רגע, אנחנו עכשיו אז נעצור לרגע כדי לשמוע שיר, ואז נמשיך. תודה רבה לפרופסור גרטי, ברשותכם. אתם רוצים שנדבר עם הגברת ורד שבת? היום אין שירים. זה משדר, שזה כמו, זה אולפן שקט.
אני ידוע כמפוצץ הרבה שירה.
תשמע, לגמרי. אתה לא אוהב שירים, פרופסור גרטי?
אני אוהב שירים. לא בסביבה שלי.
אתה לא אוהב לשיר.
אני אומר, למה למשוך את המילים? דבר קצר, תגמור עם זה.
מעניין, אבל אתה לא גדלת על שירים?
גדלתי, תראה מה יצא.
אני רוצה להודות לך. אז אתה יודע מה, אנחנו נעצור עכשיו את השיחה בינינו, לא לשמוע, לא כדי שנשמע שיר, אלא אנחנו עוברים לפינת החיות הנכחדות. אנחנו עוסקים פה בכל שבוע בחיה שנמצאת בסכנת החדה. מחקר חדש קובע שמסדרונות ירוקים של יערות ונטיות עשויים לעזור למינים רבים לשרוד. אנחנו רוצים לשמוע על הטריק הזה שיסייע למינים רבים לשרוד. שלום לורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, שלום לך.
בוקר טוב לכולכם.
אז אנחנו כאן בחגיגה של זרעים ופירות, פירות וזרעים עם פרופסור גרטי, אבל אנחנו רוצים לשמוע באמת על מינים שעומדים להיעלם מן העולם, אבל שכן אפשר לעזור להם ולהציל אותם באמצעות מסדרונות כלשהם, נכון. שאפשר לבנות. מה המשמעות של הדבר?
אז קודם כל נבין מאיפה זה מגיע העניין של המסדרונות. זה מבוסס על איזשהו ניסוי שעשו בשנות ה-80, אקולוג בשם לאבג'וי, ביערות שגפים של ברזיל.
כן.
הוא הסתובב יחד עם קורתי העצים, חוטבי העצים שקרטו את היערות, והוא ביקש להם להשאיר כל מיני אזורים שבהם הוא משאירים פיסות יער. האזורים שהם לא אזורים גדולים, הם אזורים של קילומטר רבוע אחד של יער שנשארו שם בין יערות הגשם.
כן.
והוא רצה לעקוב בעצם אחר האוכלוסייה, לראות מה קורה לאוכלוסיות של בעלי חיים, של צמחים, שנמצאים באזורים האלה, ואיך אנחנו, איך זה משפיע הקטנה של שטח המחיה על היצורים האלה. ומה שהוא ראה, שבאמת תוך 15 שנים, 50% מהמינים לא שרדו באזורים המצומצמים האלה. וזה שימש איזשהו כלל אצבע לאקולוגים במשך השנים, להגיד שצמצום של שטחי מחיה לא מאפשר למינים לשרוד, בגלל שהם לא מצליחים להתרבות, בגלל שמחלות משתלטות, בגלל שאין מספיק האבקה של צמחים ואין מספיק מזון, וכל מיני סיבות. ולפני כמה שנים החליטו לעשות ניסוי הפוך.
כן.
כלומר, לקחת את הפאצ'ים כאלה שיש בהם עדיין בעלי חיים, לבנות מסדרונות ירוקים, למצוא היערות של, ברוחב של קילומטר אחד בין האזורים האלה, ובעצם לגשר על פני האזורים כדי לאפשר לה, לבעלי החיים ממש מסדרונות שהם יכולים לעבור
בהם. זאת אומרת,
בהם,
באמצעות המסדרון הזה הם יגיעו לשטח מחיה אחר בעצם, וכך
נכון,
לא יצומצמו.
נכון, עכשיו לפי החישובים, כי זה בסופו של דבר עובד על מודלים חישוביים, אז הראו שבעצם אם אתה מגדיל את שטח המחיה, אתה מחבר מספיק אזורים כאלה ביחד, אתה יכול להעריך את השרידות של המינים השונים, אפילו פי 13, זאת אומרת, אתה יכול
וואו.
ממש לאפשר למינים לשרוד יותר ולא ייכחדו. והם לקחו במחקר הזה, מה שהם פרסמו זה לגבי התמרין זהוב הרעמה, זה תמרין, זה קוף מאוד מאוד יפה, יש לו פרווה כתומה יפה כזאת ורעמה שמזכירה קצת אריה, והם לקחו אותו והראו באמת שהתמרינים מצליחים לעבור בין האזורים ושזה מצליח לשפר את הסיכויים שלהם לשרוד.
אוקיי, אז הנה למדנו על דרך שתאפשר למינים פחות להיעלם מן העולם. זה משהו שהוא חיובי, כשאנחנו בעצם אחראים על רוב ההקטנה של שטחי המחיה של בעלי חיים, נכון?
נכון,
האדם הוא
נכון.
זה שמחסל האדם, אותם.
כן, אבל אתה יודע, לא תמיד האדם הוא זה שמחסל, האדם הוא זה שמקטין את שטחי המחיה.
כן.
החיסול בסופו של דבר הוא בגלל דברים אחרים, זה לא שאתה לא חייב לצוד כדי להכחיד את זה שבעל חיים.
האמת שזה מסכן, אני לא תיארתי לעצמי שבאמת הקטנת שטחי המחיה תייצר השפעה כל כך דרמטית על מינים, עד להחדה, אבל זה כנראה דרמטי יותר ממה שחושבים.
זה דרמטי מאוד מכיוון, כשאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על מין אחד, אנחנו מדברים על מארג שלם של מזון.
כן.
וזה כולל בתוכו גם את הצמחים וגם את בעלי החיים וגם את הפטריות וגם את החיידקים וגם את היצורים הקטנים ביותר שלפעמים אחד מהם מעלמות של אחד מהם מתמוטט את כל המערכת הזאת. וברגע שאתה מצמצם את שטח המחיה ויש יצורים שהם צריכים שטח רחב מאוד כדי לשמור על מגוון גנטי, יש, זאת אומרת יש לנו המון המון דברים קטנים שהם נסתרים מן העין. וגם חשוב לומר שכשהם פרסמו את המחקר הזה, הם משתמשים בתמרין תמרין הרעמה הזהוב, מכיוון שזה נקרא באקולוגיה מין דגל.
כן.
כלומר, זה מין של בעל חיים שהוא יפה ומושך, והוא נראה נהדר, והוא עושה פרסומת טובה לכל הפרויקט הזה, אבל בסופו של דבר הפרויקט הזה מגן על אלפי מינים. התמרין מצטלם מצוין, אבל מה שחשוב כאן זה לא בהכרח התמרין. מה שחשוב כאן זו המערכת האקולוגית שהיא תישאר יציבה, והיא תאפשר לכל בעלי החיים שנמצאים שם לשרוד.
כן, זה אגב נכון שאנחנו הולכים, אנחנו תורכים להגן על מינים שנראים לנו חמודים בדרך כלל, נכון?
נכון, אלה מיני הדגל של האקולוגיה.
כן, כן, כן. טוב, זה היה מרתק, ואנחנו מקווים שאנחנו כבני אדם כמובן נסייע לבעלי החיים האלה כדי לשרוד כמה שאפשר. עד להתרבות עד שכמובן נאכל אותם ונעשה אותם על הארץ. אני רוצה להודות לביולוגית ממכון דוידסון ורד שפירה, תודה רבה.
תודה לך, ביי ביי.
מנגו, בית גלין.
בית גלין, הנה עדכון של השיר. מנגו, בית גלין, בננה ומלון.
מלון הענבה.
ענבה. מה היא בננה? מה קורה בבננה?
ענבה, אבל גם כן כזאת, היא לא השישית. לא השישית.
לא השישית.
פרי מגוחך.
בננה, כן?
פרי שתוכנן על ידי ועדה, כמו גמל.
כן,
גם גמל.
כן, אתה לא אוהב בננות.
אני אוהב.
זו הקיצה. אוקיי, אנחנו נמשיך לשמוע את השיר הזה ברשותך. הנה, השיר נגמר, נמאס לנו מהשיר, אבל אתה ביקשת לשמוע את השיר מחדש, בבקשה מההתחלה.
לא, לא, לא.
תתן לנו אותו מההתחלה, רק נשמע אותו שוב מההתחלה. הנה.
אוי, אוי, אוי.
סתם, אני רואה שם רואה.
הלך עליי, הלך עליי.
לא, לא צריך, בבקשה, אוקיי.
אז עכשיו אני מחזיק ענף.
ענף.
של עץ, אתה מזהה?
זהו עץ אלה ש... פקן!
נכון.
די! אה, אני רואה שהם באמת... אוקיי.
זה הפרי.
כן.
הצעיר.
כך נראה פקן צעיר.
נכון.
אוקיי.
עכשיו, זה כבר מצב כמעט מוכן, כמעט בשל.
כן.
ובתוכו יש זרע. הזרע הזה, זה החלק היחידי בפקן שהאדם השפוי אוכל.
השפוי, זאת אומרת, האגוז הוא זרע?
זה לא אגוז.
זה לא אגוז? פקן הוא לא אגוז?
זה בית גלין.
די. יש לנו כותרת, הפקן הוא לא אגוז?
לא. לא.
אז אנחנו...
אני אגיד לך מה זה כן אגוז, אז ככה תלך הביתה עם ראש מסודר. שאתה קונה שוקולד, ובתוכו יש האגוזים הקטנים, לוז.
כן, זה אגוז.
בעברית, אילסר, אילסר מצוי.
אילסר?
העם קורא לו בונדוק, על שם מריה פונטוס, בטורקיה.
כן, נכון.
אגוז טורקי. זה אגוז.
אז מי שרוצה אגוז בטבע זה רק בתוך שוקולד.
או גם לא.
לא.
אבל מה, תראה מה שקורה פה.
מה זה?
פה אתה נכנס למתח עצום עכשיו.
אני בדום לב, כן.
אני יודע. זה...
נו.
אנחנו קוראים לו פקנים.
כן.
זה לא אגוז, אמרנו שזה מה?
גלעין, רגע, יש פה... בית.
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 גלעין.
נכון.
בית גלעין.
נכון.
הגלעין נכנס.
עכשיו תראה, אנחנו מגדלים אותו, כדי לאכול את הזרעים.
נכון.
אבל מטע פקנים הוא בעצם מערכת אקולוגית מסוימת.
זה כבר מזמן הפך לנדלן.
כי לא רק אנחנו... לא, 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 ההפך. בדיוק ההפך.
הפוך.
כי לא רק אנחנו אוהבים את הזרעים.
אלא?
יש עוד אורגניזם אחד.
מי עוד אוהב לאכול את הפקנים? מי האורגניזם המנובל? שהנה הוא ברח לנו באולפן. הבאת נחש.
לא, 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 תקשיב, תקשיב, תקשיב.
לא, נמייה.
אוקיי.
הוא ניסה להימלט. הנה הוא.
עוד שתלנו את האנדר של אינדיאנה ג'ונס. אני רואה. הנה גם פרסומת לסופר.
לא, 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 עזוב, הנה, הנה.
תסתיר את הסופר שלא יהיו, כאילו...
שים לב.
אחרת שניקח מהם כסף.
מי עוד אוהב לאכול את הפקנים שלנו?
אני בערם מוחלט, אם כן, בובת פרווה. הטוקי.
דררה.
הרעים האלה שהשתלטו על כל חלקה טובה.
הנה, הנה, הוא גנב לי פקן.
אני בערם מוחלט.
תפשתי אותו על חם.
די. הטוקים, הדררות האלה, המחריצים, כן, כל המדינה.
נכון.
וואו.
נזקים נוראים.
זה נראה חמוד, אבל זה יצור מרושע מאוד.
רע מאוד.
וואו, הם יפים ורעים.
רעים, מאוד רעים.
הנה הוא גם מדבר תוך כדי לחיצה, זאת אומרת, גם בטבע זה כך.
הוא חזר אחריך. זה טוקי אמיתי.
מה, התוכנית איבדה שליטה, זה... תכף תגיד לי שזה יונתן גדלי שעבר ג'אט, הדבר.
חכה, חכה, תשמע, הוא יגיד איזה משהו.
נו.
תהיה רגוע.
מה, לדעתי הוא צריך להנחות את התוכנית, אין שום טעם. מה קורה פה? זהו.
והוא עושה נזקים נוראים.
כן, זה הטוקי, אגב, ברגע של רצינות, אם אפשר כמובן, מדובר בטוקי שפלש לישראל,
נכון.
נכון? איכשהו בדרך לא דרך, והשתלט על כל השמיים, הוא הדיח ותקף כנראה...
ציפורים אחרות.
כל הציפורים,
נכון.
והשתלט על הכל. מדובר בטוקי יפה ומרושע מאוד. עכשיו. והם אוכלים את הפקנים?
כן. לא רק הוא, יש לו עוד חבר...
אז מה, הם פשוט תוקפים פיזית ציפורים אחרות?
גם. הם דוחים, מגרשים, אני לא זואולוג, אבל הם...
כן, כן.
ציפורים אחרות, אתה לא תראה באזור של דררות.
וואו.
אבל יש עוד שתי ציפורים שאוכלות את... לכן איזה
מערכת... במכה, כן.
אורבני.
אורבני.
יש לו פה שחור על יד הפה.
כן.
ועורב.
כן.
שלושת החבר'ה האלה...
לא, אנחנו עושים לו כבוד.
כל הפקנים בבית.
כן?
אני בקושי נשאר לי פקן.
אז מה עם דחליל? מה עם פתרון הדחליל המפורסם?
אני רציתי לעמוד בשטח, אבל אף אחד לא משלם לי על זה.
לא משלמים.
זה שיטה אחת מעניינת. למה יש פה שיטה? כי ברגע שהוא לוקח את זה בפה, לפעמים זה נופל לו.
כן.
זה נובט. זה נובט בכל מיני מקומות.
מדהים. והפקן בעצם במרכאות יודע את זה, וכך משתמש בתוקים המרושעים האלה כדי להנביט את עצמו?
פקן לא יודע. פקן לא יודע.
אבל האבולוציה של הפקן יודעת.
שיהיה, שיהיה.
די.
אתה אוהב לעשות את התנועות האלה ככה בבוקר?
כן. אני כן.
אז תשמע, הוא מפיץ אותם, והפצה על ידי ציפורים נקראת אורניטוכוריה, כי אורניטו זה ציפור, אורניטולוגיה זה מקצוע צפרות.
כן.
אורניטוכוריה, הפצה על ידי ציפורים.
די, אבל בהכרח ציפורים שיפילו בטעות?
נכון.
די.
נכון, עכשיו,
וואו.
זאת הפצה אחת של פירות, זה לא כל הפרי.
אז הנה דרך של פירות להפיץ את
נכון,
הזרעים שלהם.
נכון, על ידי ציפורים.
בבקשה, כן.
אבל במקרה, במקרה, הבאתי איתי, עכשיו אני
רק רואה... תסתיר את הלוגו, כן, שאומר מאיפה טוב, קנית את זה, אתה... קיבלנו עכשיו 1,000 תביעות עכשיו, וכנסות מהרשת.
הבאתי עדר כבשים.
אם כן, צופים יקרים של כאן 11 ומאזינים יקרים, פרופסור גרטי, הבוטונאי של אפר, לא רק בובה של תוקים מסוג דררה, אלא עדר של כבשים. מה זה? זה קוף?
זה לא, 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 זה הכבשה השחורה, השחורה שבעדר.
אה, כבשה שחורה, כמקובל לקרוא למי ש...
ו...
אוקיי.
תאר לך שהולך הרועה...
לא מפרגנים בו,
הולך
כן.
הולך הרועה עם החליל.
כן.
הכבשים אחריו עוברים בשדה, נגיד בקיץ, השדה מלא כל מיני פירות, אבל לא שאנחנו אוכלים.
רגע, אתה שלפת עדר של כבשים?
כן, כן, כן. ותראה מה שיש.
אני לאט לאט מרגיש שזה הכל פה פרסום סמוי, זה מאותה לא, חנות לא, הכל. לא, עקצת לא. את אותה חנות.
עזוב, כן. תתנהג טבעי, עזוב.
אני מתנהג טבעי, בסדר.
ופה אתה...
מה זה, זו בדיקת שתן?
לא. לא.
זה טוש.
לא, אלא זה פרי...
מה זה?
פרי שנקרא לחיד הנחלים...
זה שנדבק אלינו.
נכון, לגרביים.
אז זו עוד דרך של הפירות.
הנה, שים לב.
להתרבות באמצעות.
אני מתקרב לכבשה.
בבקשה.
שם לה על הצמר.
וואו, וזה נדבק באמת לכבשים?
נו, תנער את זה, נראה אותך.
די.
והן הולכות עם זה ממקום למקום.
וכך?
בתוך הפרי יש זרעים. הזרע נופל. הזרע נופל.
וואו.
נובט. וככה העשב הרע הזה מופץ. אבל יש משהו נורא כואב לנו גם כן. מי שהולך יחף.
וואו.
והחולות של אשדוד, ניצנים, יש דבר שהוא כמו מוקש נעל.
וואו, מה?
כפתור זה? החולות מונח כמו מוקש.
וואו.
זה צמח ממשפחת הכפתורים במקרה. ועכשיו מסכנת כבשה זה... הולכת פה.
והיא ממש זה נתקע לה כקוץ? וואו.
נתקע לה. ויש לה להגיד על הצמח שהוא מעוניין, אבל הצמח...
כן.
זה עוזר לו. כשהיא הולכת ממקום למקום, ממראה למראה.
וכך הוא מפיץ, הכבשה מפיצה.
הוא נופל את זה.
וואו.
הוא מפיל את זה. וזה נובט לו במקום אחר.
וואו, הצמחים...
ניצנים, אשדוד, אשקלון.
אם עד כה ריחמנו על הצמחים המסכנים, הם הרבה יותר קטלניים ממה שחשבנו, לפחות תוקפים את בעלי החיים.
כל אחד...
התמימים.
כל אחד אינטרס שלו.
אוקיי, אני רק מזכיר לך, פרופסור גרטי, שאנחנו נמצאים כ-8 דקות לפני סיומה של השעה הראשונה, שרק היא מצולמת. אז אם יש לך משהו ויזואלי, אז קדימה, זה הזמן לשלוף, כי ביטלנו את כל שאר האייטמים. רצינו לעבור לחדר החדשות, אנחנו גם מבטלים את המבזק, וממשיכים לעסוק רק בפירות ובזרעים. אם כן, אנחנו רואים שאדוני מתכוון להתקלח כאן באולפן כדי להעלות את הרייטינג. מה זה? זו היא האליפה המפורסמת.
אמור. לופה גלילית.
לופה! מלשון זאב.
לופה, זה השם המדעי, לופה צילינדריקה.
באמת, לופה.
ואם
תסתכל... וכך זה, 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 זה פרי?
זה שלד של פרי, פרי הוא ירוק.
אה, זה מה שקורה שהוא מתייבש. אה, אוקיי, זה דומה למלפפון. גלויים,
בבקשה. עכשיו תסתכל בזה מול האור, תגיד לי מה אתה רואה.
בבקשה.
מול האור, מול האור.
וואו, יש, למי שלא רואה, יש כאן זרעים שחורים, ממש כאילו זה אבטיח.
זה צמח, זה פרי.
וואו, והזרעים האלה אפשר באמת לשים אותם
בגינה,
בקרקע, ואז יש לי הרבה מאוד לופות?
כן.
לופות.
האמת היא שזה מאוד לא נוח, השלד הזה.
למה?
ילדים לא...
אוהבים להתקלח איתו, נכון.
הם מקרצפים אותנו, זה נורא כואב. בגב
אבל זה אומרים שזה בריא, זה מסיר אור יבש.
אומרים.
אבל סתם
מתעלה. על כל פנים, זה שארית של פרי.
כן.
במשפחה של הדלויים.
זאת אומרת, הוא קרוב משפחה של המלפפון, ואנחנו מקרצפים את עצמנו.
של המלון, של האבטיח.
אה, נכון.
של הדלעת, של הדלוע. כל זה אותה משפחה. העסק הולך לפי משפחות.
לכן גם יש באמת גרעינים כמו באבטיח.
אל תגיד גרעינים, זרעים.
זרעים, כן.
זרעים.
אל תתפוס אותי במילה. אוקיי, מה עוד יש לנו?
הדבר האחרון.
הנה,
שנשציה.
כן. כן, גבירותיי ורבותיי, פרי המטטה.
זה לא פרי המטטה.
פרי המטטה הידוע, בן הדוד של הפרי המגב.
לא.
פרי הספונג'ה?
לא.
פרי...
פשוט מטטה. ועושים אותו...
שלא יאשימו אותנו בחישוב.
תראה, תראה, תראה.
נו?
עושים אותו מצמח שהוא קרוב של הטירס.
אה, זה ממש צמח, נכון.
הוא מלא זרעים.
מה זה, שיבולת שואל?
לא, לא.
מה זה?
בוא תסתכל מקרוב.
נראה?
זרעים.
נכון, אתה צודק, זה זרע. וואו. וואו.
זהו.
ואפשר, אני יכול לשתול, לזרוע. לזרוע את הזרע הזה, ויצא לי מטטה.
כן, מביאים אותו...
זה כמו סיפור פינוקיו עם המטבעות, רק...
מביאים אותו מהודו, ממצרים, וקושרים אותו בחבילות.
מדהים.
זה עולה הרבה פה בארץ, כי אספנים וכל מיני מותנאים קצת לא יציבים, קונים את זה גם כן.
באמת?
כן.
כן, ביקורת זה פסיכיאטרית, אתה אומר. אוקיי.
תראה כמה זרעים. וואו. אתה מטטה את הבית,
כן.
ושוטף קצת, וזה... ואחר כך פתאום אתה רואה צמחים שגדלים סביב הכניסה. די. אתה לא יודע מאיפה הם באו.
איזה מדהים. כך, זאת אומרת, הוא מנצל אותנו כדי שנטעתה באמצעותו.
אנחנו פריירים שלו.
ממש, אנחנו עובדים עבור הצמח.
בדיוק כך.
אז בוא, ברשותך, אנחנו עכשיו...
אני הבאתי את הדברים העיקריים שרציתי.
אז הבאת את הדברים העיקריים. אז בוא נעשה סיכום ביניים שמה שלמדנו עד כה, ואז ניפרד מהצופים של כאן 11, ונמשיך לשבת עם פרופסור גרטי המרתק, ונלמד על פירות וזרעים. אז...
חמש דקות.
יש לך שלוש דקות.
אז, הנה, עכשיו אני מנצל אותם.
נכון, נכון! עשינו פה ניסוי! יו, טוב שהזכרת לי, פרופסור גרטי.
אני מנצל.
רגע, נכון, שושנת יריחו, אם כן, בתחילת המשדר טבלנו שושנת יריחו, שזה צמח כמובן, לא המחלה.
שלד, שלד.
שלד, שלד של צמח.
אני צריך את הדקות האלה.
כן, כן, אז שלך. אבל שתי דקות, בבקשה.
זה היה 10 שניות במים.
נכון.
זה לא היה במים.
כבר קרה לו משהו.
כן.
כן.
ועכשיו אני איזה שהיה 40 דקות במים.
די. 40 דקות במים, פרופסור גרטי.
תתנהג טבעי.
אני מנסה, אבל אני לא מצליח. די! מי היה מאמין? הנה, החצוצרות גוברות. מה זה? זה הפך להיות שושנה.
לא.
אדומה.
לא.
אני אשתול בעריכה. אז זה נפתח לגמרי.
ואז מה יקרה? יבוא גשם נוסף.
כן.
יפיל את הזרעים לאדמה.
כן.
האדמה בינתיים רטובה. ואז יש לו סיכוי לנבוד בשנה הבאה.
זאת אומרת, לכן הוא ממתין למים?
זה שעון, שעון גשם.
וואו. זה די מדהים.
הוא חכם מאוד.
הוא נראה משהו מת לגמרי, והנה הוא חי.
הוא מכיל... עכשיו, הנוצרים קוראים לו צמח התחייה של ישו. כי ישו קם לתחייה. אחרי שצלבו אותו והוא מת.
הנה, אז גם את שושנת...
הוריד אותו מהצלב, פתאום ראו אותו באיזה מקום אחר בארץ.
קצת מים והוא יצא כמו חדש.
הנה.
וואו. תגביר, תגביר, הנה. בבקשה, תגביר עוד, עוד, שלא ישמעו אותנו. תגביר עוד, זהו. תודה רבה גם על הניצוח. די, די מדהים, האמת. ויש את הדבר הזה בישראל, נכון? זה נמצא. שושנת יריחו, אפשר למצוא אותה.
שפתי אותו על יד הלולים של קיבוץ עין גדי.
די!
כן.
מי היה מאמין? זה באמת נהדר. רק נספר עבור המאזינים, בדרך כלל אנחנו מקבלים מראש את הנושאים מהאדם שאנחנו מדברים איתו, אבל אתה פרופסור גרטי רצית גם להתקיל אותנו, ואכן עשית את זה, ביקשת ממני לזהות פירות, לזהות ירקות, ו...
כולם היו פירות.
זה מדהים.
כן,
אז נכון. כל מה שאנחנו, בעצם סלט ירקות הוא סלט פירות לגמרי.
ברובו.
ברובו. כלומר, רק פטרוזיליה.
פטרוזיליה, חשה.
חשה. בצל, מה זה נחשב בצל? זה שורש, מה זה? פקעת.
לא, זה בצל. הוא נקרא בצל.
נכון, הבצל הוא בצל פשוט.
אבל אם עלית כבר על הגל הזה,
כן.
אז לא בשביל להתקיל, אלא בשביל ללמד. תפוח אדמה.
כן.
מה אתה אוכל בתפוח אדמה? תחשוב.
מה זה הדבר הזה שאנחנו אוכלים?
מה זה?
וזה לא... לא,
זה
לא...
אני אנחה אותך, זה פרח.
לא.
אתה אוכל פרח?
לא.
לא. אתה אוכל גבעול?
לא נראה לי. אני יודע שהתירס זה סוג של גבעול, לא?
לא, לא, לא. בוא נשאר עם התפוח אדמה.
סוג של עשב. התירס הוא לא עשב?
לא, לא, רגע.
תפוח אדמה.
תפוח אדמה. זו פקעת, והיא גלגול של גבעול.
באמת?
עכשיו, איך הפקעת מגיעה לקרקע?
מוזר.
ואיך אתה בכלל מתחיל את הסיפור? יש לך שדה, קנית שדה, חרשת, עכשיו אתה רוצה שיהיה לך שם 6 טון תפוח אדמה.
כן.
אתה הולך וקונה פקעות.
כן.
ואתה קורא להם זרעים, אבל זה לא נכון, כי זרע מתפתח בכלל מפרי.
נכון.
למדנו את זה. אתה לוקח את התפוח אדמה, ויש לו ניצנים שנקראים עיניים.
הקטנים האלה.
קטנים.
כן, מה עושים איתם?
כלום. אתה שם אותו באדמה.
כן.
ואז יוצא צמח עליון כזה, צמח בחוץ, ירוק, אסור לאכול אותו, הוא רעיל.
כן.
ולתוך האדמה הוא מוריד שורש, וגם אותו לא אוכלים, אין מה לאכול, אבל הגבעול הזה, שנכנס לתוך האדמה, הוא מוציא ענפים או גבעולים אופקיים. ובקצה של כל גבעול אופקי, פקעת קטנה, שהולכת וגדלה, וככה אתה מקבל מצמח אחד, מפקעת אחת, אתה מקבל 60 תפוחי אדמה.
וואו.
עכשיו, הסיפור הוא יותר מסתבך.
כן.
ברגע שאתה הולך לגדל או לקנות בפיצוחים, בפיצוחייה, דבר שהעם קורא לו בטעות איומה, בוטנים.
בוטנים?
זה לא בוטנים.
אלה לא בוטנים?
אלא, תשאל עולי רוסיה, איך הם קוראים לזה ברוסית?
איך קוראים לבוטנים ברוסית? בוא נשיג את רדיו רקע, הם נמצאים כאן.
לא, תעזוב, אני אגמור עם זה.
רגע, אנחנו נפנה אליהם. רגע, אנחנו נשיג את רדיו רקע. הלו, הלו.
ובכן,
כן.
עולי רוסיה קוראים לבוטנים בשם המדעי שלהם.
איך?
אראכיס.
אראכיס?
כן.
אראכיס?
כן. והשם המדעי של מה שאתה קורא, מה שהעם קורא בוטנים בטעות איומה, שמו הוא אראכיס תת-קרקעי.
כן, אבל אז מה זה בוטן?
פיסטוק חלבי. אלה.
בוטנים.
אלת הבוטנה.
פיסטוקים.
זה עץ. והעץ הזה שייך למשפחה אחרת בכלל. הוא לא קטנית כמו מה שנקרא אראכיס. העץ הזה, אלה, שייך למשפחה שיש לנו נציג היום פה בשיעור, שהיה פה בשיעור.
מה?
מנגו. אלתיים. מנגו שייך לאלתיים. מנגו הודי, ראה שיחתנו מקודם, כשעוד היינו במצב נמנום קל, כולנו.
נכון, לגמרי. אתה מגלה פה את האמת.
כן, ואז המנגו והאלה קרובי משפחה. אבל אז מי קרוב של האראכיס? כל הקטניות. שואית, אפונה, אשפשת, טלטן.
זה יותר טעים.
ביקיה. ביקת הגינה, שהעם קורא לו פול, או פול.
פול.
אולם אותה משפחה. ועכשיו השאלה הקשה שאני מציג לך,
כן.
איך מגיעים הפירות של האראכיס, שזה טיפוס פרי שנקרא תרמיל, היום לא התעסקנו איתו.
כן.
איך הוא מגיע לאדמה? אני שם אחד כזה באדמה. ואני רוצה 80. אחרת אין לי רווח. 60. איך מאחד יש לי כל כך הרבה?
איך משכפלים אותה, את הנוכל?
בדיוק ככה. יום כיפור תהיה העונה שלה תליש, תולשים אותו, קוראים לו בטעות תליש בוטנים, אבל זה לא בוטנים. תליש האראכיס.
כן, תליש.
תולשים אותו. איך מאחד יש 60?
איך? גלה לנו פרופסור גרבצי.
תשמע, המתח כובש גם אותי, אני לא עומד בזה.
פרופסור גרטי, האם אתה מסכים שנעבור לקתדרה למוסיקה, או שאנחנו רוצים להמשיך? אפשר לעבור לקתדרה למוסיקה, אני רוצה להודות לך. אז אנחנו עוברים לפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והפעם השאלה היא של גולן שטרקל, ששואל אותנו, שים לב, לקראת שנת הלימודים הממשמשת ובאה, מדוע כדאי ללמוד מוסיקה בבית הספר? זו שאלה שעולה מדי פעם. אתה, פרופסור גרטי, אתה למד את המוסיקה בבית ספר? אנחנו למדנו מעט.
לענות לך?
כן, כן, אתה מוזמן להשתתף בשיחה.
אני רוצה להגיד לך שהקריירה המוזיקלית שלי הייתה בת 5 דקות.
מדוע? מה קרה?
מאחר ובכיתה ה' עשו לנו בחינות למקהלה בבית ספר העממי,
כן.
באחת ממושבות השרון.
לא חשוב שמות.
לא חשוב שמות.
כן.
ומנצח מקהלות מאוד ידוע, היה המורה שלנו אז.
כן.
והוא עשה לי מבחן. והוא ביקש ממני שאני אחזור אחריו. המבחן היה בחדר האחות, שם היה מקום שקט. הוא עמד...
לא שמעו את זעקות התלמידים לא, ששמעו רגליים.
הוא עמד בפנים, אני עמדתי על המדרגות. ואז הוא אמר לי, תחזור אחריי.
בבקשה.
והוא אמר, שיבולת בשדה.
כן, אני חזרתי אחריו. מיד נשיג את השיר, זה שיר.
ואז אני חזרתי אחריו ואמרתי, שיבולת בשדה. אז הוא אומר, לא, 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 תשיר. אמרתי לו, אני שר. הוא אומר לי, זה מה שאתה יכול להוציא בתור שיר? אמרתי לו, זה מה שאני יכול, אני שר. הוא לקח לי את הרגל, דחף לי אותה החוצה לגמרי עם המדרגות.
די, נו, מה זה, הלימוד.
ואמר לי, אל תחזור כאן לעולם.
די.
וככה
זו הדרך לחנך
לא התקבלתי למקהלה.
באלימות ובגועל.
לכן אני לא אומר את שמו.
די, לא חשוב שמות.
ורצה אלוהים, ושנתיים שלוש אחרי זה, הנה השיר.
נכון.
היה לי בר מצווה.
כן, והוא הגיע...
קרובה שלי אהובה מאוד מירושלים.
כן.
על החברה האהובה עליה בשם רעומה אלדר.
מפורסמת.
והיה לה קשרים איתה. והיא אמרה, אני רוצה...
השעה חמש.
נכון.
ושתי דקות.
אז אני רוצה שיר ליעקב גרטי מרעננה, לכבוד הבר מצווה שלו, ושישדרו את זה בשבת. וכל המשפחה שלי יושבת.
כן.
ואז פתאום רעומה אלדר עם קולה המעניין, אומרת, ועכשיו ליעקב גרטי.
ועכשיו, למרות שאין שם חטא, אבל היא אמרה חטא, היא תמיד חטא. כן. גם בקום ג' חטא.
חטא. לכבוד הבר מצווה.
כן, זו הייתה הגיעה מופלאה.
איזה שיר תנחש? שיבולת בשדה.
אז קדימה, יצטרף, נעשה כאן חוויה מתקנת. קדימה, יצטרף, ואז נעבור לי פרופסור זורמה. בבקשה, שיר. הנה, מההתחלה, אם את רוצה מההתחלה, בבקשה. הנה, מההתחלה, בבקשה שלך. תהיה מוכן? שיבולת, בבקשה. אתה רק בדפיקות, אבל אתה לא רוצה לשיר. רק, אוקיי. לא רוצה, לא חובה.
אני עדיין בטראומה.
עדיין? חלפו כמה שנים, די. אתה לא רוצה לעשות חוויה מתקנת כאן? אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, נמצא איתנו מי שלימד אותך בזמן.
הוא כבר לא חי.
זו הפתעה כפולה, זה מה שמפתיע פה, שהצלחנו לשקם את גופתו ולהפעיל אותו באמצעות חוטים. אוקיי, נעזוב עכשיו, ואנחנו שוב עוסקים בשאלה, האם כדאי ומדוע כדאי ללמוד מוסיקה בבית הספר? אנחנו גאים ושמחים לומר שלום לפרופסור משה זורמן, שהוא מלחין ומנצח, שלום לך.
שלום דודו, שלום גם לפרופסור גרטי, שבימינו כמובן לא היו זורקים אותו במקלה, אלא היו מנסים בכוח לאט לאט להכניס אותו ולגלות שבעצם הבעיה לא הייתה אצלו, אלא עם המורה שלו, שלא ידע להכין את זה.
ואתה היית המורה של בני גיל גרטי מהספרייה.
באמת? אני לא מאמין.
די, מי היה מאמין? נפוטיזם בכאן תרבות.
גיל גרטי מהספרייה, יפה מאוד.
רגע, אנחנו רק נאמר לי, פרופסור משה זורמן, בפעם האחרונה שדיברנו, זה היה בסוף השעה, בתוכנית הקודמת, ולא היה הרבה זמן, אז אני גם רוצה להתנצל באופן אישי, כי אנחנו כל כך אוהבים את הפינה הזאת, ולכן אנחנו פונים אליך כאורח ראשון בשעה הזו, ויש לך את מלוא הזמן לספר לנו מדוע שווה וכדאי ללמוד מוסיקה בבית ספר.
אז קודם כל, אפתח ואגיד, בתור א', המורה של גיל גרטי, הבן של גרטי שזכה באולפן, וגם מורה במכללת לוינסקי בפקולטה למוזיקה, שהיה תקופה שבמקצוע המוזיקה היה מקצוע חובה בבתי ספר.
כן, זה לא היה רע. זה
כל בית ספר היה לו מורה למוזיקה. היום, לפני כמה שנים, החליט משרד החינוך שכמו כל מקצועות האומנות, המקצוע הופך למקצוע רשות.
די.
ירצה המנהל, יכניס מורה למוזיקה. לא ירצה, ייתן תגבור במתמטיקה או במדעים או בשפות.
כולם בסוף יעבדו בהייטק ולא יהיה מי שישיר לנו.
או בדיוק. ומצב הזה הוא מצב שכמובן נוצר מצב שילדים או גוברים את כל מערכת החינוך בלי שישירו ביחד או ינגנו, יעשו משהו מוזיקלי בבית הספר.
חבל.
עכשיו, אנחנו מנסים בפינה הקטנה הזאת שלנו לנסות לשכנע את משרד החינוך מחדש, שיכניס את המוזיקה כמקצוע חובה, ולאט לאט אני אוכיח לך שהדבר הזה הוא לא רק כדי שישירו ויפזזו לפנינו שיבולת בשדה, אלא שגם דרך המוזיקה אתה תפתח יכולות אחרות שהוכחו כחלק אינטגרלי מהנושא של לימוד המוזיקה.
מעניין מאוד, אם תצליח להוכיח את זה, אז קדימה, הנה, אנחנו בטוחים ששר החינוך מאזין לנו כרגע.
אני מקווה מאוד, אם לא, נשלח לו את זה במייל.
אנחנו גם בפודקאסט, הוא התעורר, בדרך כלל הם קמים השרים וכו'. כן.
העניין הראשון הוא הנושא שנקרא פיתוח, ריכוז וקורדינציה. דרך לימוד, אנחנו יודעים היום מהבעיה של קשב וריכוז וכו', לימוד מוזיקה, ובמיוחד לימוד כלי מוזיקלי, יהיה אשר יהיה. פעם לימדו חליליות ומנדולינה ומקלדות בבית ספר, אתה מפתח את אצל המנגן הצעיר יכולות ששום מיומנות אחרת לא תאפשר זאת. אני אדגים לך את זאת מנגינה ליד פסנתרי.
בשמחה.
היה פעם מורה גדול שקראו לו יואן סבסטיאן באך. וליואן סבסטיאן באך הייתה אישה שקראו לה אנה מגדלנה באך. שהיא זאת שלימדה את 13 ילדי בח מוזיקה בביתם הקט בלייפציג.
היו לו 13 ילדים?
13 ילדים, מתוכם 7 מתו בילדותם, אבל לא חשוב.
אז זה גיבוי, זה
גיבוי. זה ילדי גיבוי. עכשיו, יצא ספר שבו אנחנו מנסים להראות לתלמיד איך לנגן מוזיקה. שים לב, היכולות שמצריכה נגינת מוזיקה, ולו הפשוטה ביותר, מנועת מתוך ספר התרגילים של אנה מגדלנה בך, אשתו של יואן סבסטיאן. אולי תכיר את המנגינה הזאת.
וואו, כל מה שהוא כתב מופלא.
מנגינה, איזה מנועת, ריקוד קטן. עכשיו שים לב מה זה מצריך. ימין שואלת, שמאל עונה. ימין שואלת, שמאל עונה. וביחד, ריקוד המנועת ושתי הידיים. ושוב, ימין שואלת, שמאל מצטרפת. ימין שואלת, שמאל מצטרפת. וביחד, היכולת להפריד ידיים, היכולת לנגן במקביל שתי מנגינות, הריכוז והקורדינציה שדבר כזה דורש, היא דרך אימון, התמדה, ריכוז, שאני לא בטוח שיש עוד מקצוע במערכת החינוך.
אנחנו ממש מחוותים, כמקובל לומר היום, אנחנו מחוותים את המוח מחדש ומלמדים אותו לשלוט בכל יד בנפרד וכו', וזה משהו שהוא מהותי וחשוב.
משהו שהוא מהותי וחשוב, ואתה יכול לעשות את זה אולי באמצעים אחרים, אבל דרך המוזיקה אתה יכול לעשות את זה גם באיזושהי תחושה של חדווה והישגיות, ובסופו של דבר אתה יושב ואתה מנגן את שמאל ואת ימין ביחד.
יש הרבה מנגינות של בח כאלה, נכון? שיד ימין ויד שמאל אחרות לגמרי.
יד ימין ויד שמאל, אצל בח במיוחד, כן. בתקופה הזאת, הרעיון היה מה שקרוי פוליפוניה, רב קוליות. וזה, אם אתה מנגן זה בכמה כלים, כמובן זה יותר קל, אבל אם אתה נגן אחד, עושה את כל הדברים, מצריך מאמץ כפול ומכופל. עכשיו, זה לא בשמיים. אפילו פרופסור גרטי, אם היה לו מורה טוב, היה מגיע למצב שהיה יושב...
הוא בטראומה.
הוא בטראומה. ומנגן...
אנחנו נעשה איתו את שיבולת בשדה, אנחנו נביא לך את המילים ונשאיר.
אבל בדו-קוליות.
בדו-קוליות. נשאיר ביחד.
אתה תשאיר את
הטרסה. נוציא אותך מהטראומה.
כן. עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, זה אי אפשר, הפרדת ידיים וריכוז וקורדינציה. אתה צריך בשביל זה ריכוז מלא. אז זה דבר אחד. דבר שני, מוזיקה, בגלל שהיא אומנות אבסטרקטית, בייחוד מוזיקה אינסטרומנטלית, זה לא טקסט, מאפשרת לנו לפתח את הדמיון ולהפליג למחוזות רחוקים. הצילים יכולים לקחת לנו לזמן אחר, למקום אחר, לרגשות אחרים. אני רוצה שתשמע את הקטע שהכנתי לך.
בבקשה.
ותגיד לי לאיזה עולם, באיזה מקום, הצילים האלה יכולים להישמע. שים לב.
נשמע כמו מקום בטבע עם הרבה מאוד דברים, או גן עדן.
תנסה לדייק, משהו עלי אדמות, לא בטבע.
משהו. מפל, משהו עם מים?
מתקרב.
מזרקה.
מזרקה, אתה חושב? פרופסור גרטי אומר שמזרקה?
וואלה, הדמיון שלכם נפלא.
אני אומר מזרקה.
נהדר.
נשמע כמו, אוקיי, מקום עם... בטבע, קודם כל, אבל כן, עם מים, יכול להיות שהמוסיקה הזו מתארת גם מים?
גם מים, בהחלט, יש לנו מים, אבל מים בצורה הרבה יותר ריאליסטית מאשר אתם חושבים. המדובר ביצירה של מוריס רבל, המלחין הצרפתי,
כן,
מתוך המחזור שנקרא סיפורי אימא אבזה, זה סיפורי אגדות ילדים,
מעניין.
שהקטע המסוים הזה מדבר על נסיכת הפגודות, היפנית שיושבת באמבטיה ומפריחה בועות סבון.
די!
עכשיו, קלעתם בנושא מים, זה אכן מים, אבל מים באמבטיה, אתם הלכתם, מפלים, נערות, כל הדבר הוא נסיכה. עכשיו, למה אני, במה טעיתם? שזה לא שייכתם איכשהו את זה לתרבות היפנית.
נכון.
שימו לב לסולם הזה.
כן, זה אוריינטלי כזה, נכון.
זה הסולם הפנטטון, סולם של חמישה צילים שמאוד אפייני לתרבות של המזרח הרחוק. אז זה, אם פרופסור גרטי היה לומד בבית הספר בצורה יסודית, הוא היה יודע...
הנה, הוא יורד עליי כבר, הוא יורד עליי.
הנה, הוא קצר, הם כן קרב ענקים, פרופסור לי פרופסור זאב.
אנחנו נדבר עם הבן שלך שיעשה לך כמה שיעורים בתחום הזה.
יש לי שאלה פתאומית.
בבקשה.
יש לך קרבה לאשטרית בלצ'ן?
אסריד בלצן היא אשתי מזה, אנחנו חולקים עוד מעט.
זה לא פה לפתוח שולחן בפרלמנט של... חבר'ה, בואו, תאכלו פה.
היה שם משפחתה לפני נישואיה איתך?
בלצן?
זה השם, לא?
אסריד בלצן זה שם נישואיה.
אבל אמא שלה נקראה גרטי.
גרטי, נכון. די!
אם כן, מרקו מצא את אימא. מה זה? מרקו מצא את אימא.
אני לא מאמין למה שאני שומע.
הם כן חיים שכאלה. אנחנו עם פרופסור יעקב גרטי ופרופסור משה זורמן. אנחנו נדבר לכם.
בוא נמשיך הלאה.
מה אומר לך הכל הבא? סבא של סבא של סבא של הדררה של הגלעין של... איפה הטוקי שצריך אותו?
פה.
אז אתה יכול לשלוף אותו לעת מצוא. בסדר גמור, תודה על האנדר. אוקיי, בבקשה
אז
נמשיך.
אז מה אמרנו בינתיים? קורדינציה, ריכוז, יכולת להפעיל שתי ידיים בו זמנית. אמרנו דמיון, אתה יכול באמצעות המוזיקה באמת להפליג למחוזות שיהיה קשה אפילו למעורר ספרות להביא אותך.
נכון.
עכשיו הגענו לחלק של לשר החינוך הכי חשוב, פיתוח החשיבה המתמטית.
נכון, חשוב.
נכון, חמש יחידות, שמח מחידות, כל הדברים האלה שמסרסים לספר לנו. עכשיו, מוזיקה פועלת בזמן. היא אומנות של זמן. עכשיו, איך אתה שולט בזמן? השליטה בממד הזמן מצריכה פעילות מתמטית. אתה מסדר את הפעמות, את אותם ביטים שבאמצעותם אתה מונה את הזמן בצורה מחזורית, מה שקרוי משקל. אז אנחנו מודעים למשקל הזוגי של המצעד, 1-2, 1-2, 1-2. אנחנו מודעים למשקל המשולש של הוואלס, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3.
הנה פרופסור גרטי כבר רוקד פה ואלס, כאילו היה ב...
אבל זה הפשוט, זוגי ומשולש. נכון. מה קורה שאתה מאחל את הזוגי ומשולש, אתה מגיע למשקלים אסימטריים, שבאמצעות הגוף והתחושה אתה מתחיל להבין מה זה 5, ומה זה 7, ומה זה 9, המשקלים...
אף פעם לא הבנתי באמת את המשקלים האלה. בוא נשמע, אתה יכול...
אז עכשיו, בוא תשמעו את הקטע הכי מפורסם, שהשם שלו מסגיר את כולו. הקטע נקרא טק 5 של המלחין הג'אז המפורסם, דייב ברובק.
ברובק, ודאי.
עכשיו, שימו לב, ממה מורכב ה-5? 5 זה 3 פלוס 2. אז מה עושה דייב ברובק? 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2. ביחד 5. אתה יכול לספר את זה במילים, אבל כשאתה חש את זה בגוף, תוך כדי נגינה או הליכה לקצב של 5, אתה מתחיל להבין את הכוח של האסימטריה, את הכוח של האיזוגיות. בוא נשמע את הקטע, הוא אחד הקטעים היותר מפורסמים בתולדות הג'אז.
דמה ארוכה, אבל הנה.
הנה. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
יצירות.
נכון.
אבל זו יצירה נפלאה, כן.
זו יצירה נפלאה. עכשיו, הגענו לחמש. התלמידים כבר בכיתה ה' שבו פרופסור גרטי פרס מלומדי המוזיקה, יגיעו גם למספר 7, שזה המספר של כל המוזיקה מהבלקן. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 פלוס 2 פלוס 2. המתקדמים יגיעו ל-9. בקיצור, חשיבה מתמטית שמלווה באיזו תחושה פיזית מאוד נכונה של הגוף עם הדבר הזה של המשקל המוזיקלי. הנה פתרנו את בעיית 5 היחידות במתמטיקה.
לגמרי.
יפה. עוד דבר, ואולי הכי חשוב מכולם, פה הכישלון הגדול של המורה של פרופסור גרטי. פיתוח יכולת עבודת הצוות. היום בעידן האינדיבידואלית המתוקשבת, שכל אחד, איש איש ומחשבו, יושב לו בכיתה המתוקשבת וחי לו בתוך עולמו הפנימי, אין כמו המוזיקה, זו הערך היחידלית לפיתוח יכולת עבודת הצוות. הקשבה הדדית, סולידריות, מה יותר ממקלה או מתזמורת שנוצרת בתוך בית הספר, ליצור איזו תחושה של ביחד, איזושהי תחושה של עשייה משותפת, האזנה הדדית איש לרעהו. אתה מכיר משהו יותר טוב מזה בבית הספר שיכול להקנות את התחושה של ביחד?
אני מסכים, אתה משכנע את המשוכנעים?
בדיוק, אז בוא נשמע כדי שאיכשהו אנחנו חוגים את תחילת השנה עוד כמה ימים. תלמידי בספר לאומנויות בתל אביב שרים את שירה המפורסם של נומי שמר, עורכים לקיץ, שים לב, שירת מקלה, פשוטה, אבל כל ילדי תבל מוזמנים לשיר ביחד.
בבקשה. שים לב.
שלום, בדרך משלום, להגיד שלום.
ולימוד שפות תוך ידי זה.
נכון. רק כמובן לספר שגם את השיר הזה, נעמי שמר לקחה מהבסקים? לא.
לא, תקשיר הזה במקרה, אין לה שום קשר עם שום בסקים. אבל שים לב, כשקבוצה של ילדים צריכה לשיר מדויק ונקי, ולא ליצוק, ואיכשהו בצורה מסודרת.
אז מדוע זנחנו את זה? מה, זהו?
ישנו העניין, אבל בקצה העליון של הפירמידה, שלא הרבה מילדי ישראל זוכים ליהנות ממנו, והייתי חושב שהיינו, השיח שלנו הפנימי היה משתנה, אם היינו מתחילים לשיר ביחד.
וגם פרופסור גרטי יסכים.
ולסיום.
לסיום, כן, בבקשה.
שלא יחשבו שאנחנו מה שקוראים אליטיסטים ורק מדברים על לנגן אולי קטעים של באך או לשיר.
למה רק האליטות יכולות לנגן? אנחנו כולנו מנגנים, גם העם, מה הבעיה?
לא, אני מדבר על מבחינה סגנונית. אתה יכול...
אפשר לנגן אבל כל סגנון, גם אם אני מהעם. זה מה שיפה.
ואפילו אם אתה רוצה ליצור בתוך בית הספר להקת רוק אנד רול. שים לב דודו, היינו לפני כמה חודשים, אני והסטריט רעייתי שעכשיו... דודו, פרופסור גרדי גילה לך שאנחנו נשואים מאילו שנים. היינו בלונדון, ושם המחזמר הכי פופולרי בתקופה האחרונה, מחזמר שנקרא School of Rock, בית ספר לרוק. מחזמר שכתב אנדרו לויד ובר, זה מהפנטום האופרה וכל החבר'ה. אתה נכנס לתוך אולם, ואתה נכנס לתוך איזושהי חוויה חינוכית לא יומנת. מורה שאומר, אני באמצעות המוזיקה שיקרה לתלמידים, הופך את הכיתה שלי לאנסמבל של רוק אנד רול, וכל בית הספר מתהפך, והלך הרוח של בית הספר מתהפך, והתחושה הזאת של יצירה משותפת הופכת להיות חד משמעית. אז בוא נשמע רק מתוך הדבר הזה, גם האנגלים גילו את זה, והיום בכל בית ספר באנגליה אתה יכול לא רק לשיר פללללה בנוסח של ימי הביניים באנגליה, אלא גם לקחת גיטרות ולעשות אנסמבל רוק אנד רול, מתוך ה... מחזמר סקול אוף רוק, קטע קטן שנקרא Just Be Who You Are. דרך המוזיקה אתה יכול להביע את עצמך, Be Who You Are. אתה יכול לבטא את עצמך, לא מגבלות שפה, לא מגבלות רגש, אתה יכול איכשהו להיפתח לעולם, וזה המוזיקה יכולה לעשות. When they call you less than perfect, they make you feel like you're not. אתה יודע יותר טוב מה אתה יכול להגיד על העולם. שים לב, המשפט האחרון. Just be who you are, who you are.
זהו, אין צורך להתבייש פרופסור גרטי בשירים ובשירה. אפשר לשיר כמו שרוצים.
יופי, אז זהו, אני חושב שאנחנו עשינו את המסר שלנו להיום. תעביר את זה לשר החינוך, אתה הרי ידוע בקשריך עם האליטה.
אני מתחיל טיפול פסיכו-מוזיקלי ממחר.
טוב.
פרופסור גרטי נכנס. תודה רבה לי, פרופסור משה זורמן, מלחין ומנצח. תודה רבה, זה היה מרתק.
להתראות.
רגע לפני שנעשה את נחתה קלה, פרופסור גרטי, אתה ביקשת מאיתנו בכל זאת לשיר את ים השיבולים, כדי לסגור מעגל, אז הנה שוב ים השיבולים.
לשיר את זה בלב.
בלב, בסדר, אנחנו מקבלים את זה. אנחנו במדיום שהוא רק קולי, תוכל לשיר את זה בלב. 3-4 ו... אז זו שיבולת בשדה, זה לא יום השיבולים, אני מתקן. טוב, לפי התנועות של פרופסור גרטי, בבקשה למחוק את השיר ולפרמט את ההרדיסק, להשליך אותו מהחלון לעבר תושבי קרמניצקי. אנחנו נמשיך לדבר על פירות וזרעים, בבקשה, פרופסור גרטי.
כן, התחלתי
תגידי, אתה הבטחת אבל סיפור, אני מוכרח לומר שסקרנת אותנו, כי אני שמעתי ממך שאיכשהו גם סידור העלים בענף, כן. הוא יש, זה לא סתם. זאת אומרת, יש לוגיקה,
מאיפה,
יש...
מאיפה שמעת את זה?
אני קיבלתי, יש לי מידע, לא חשוב שמות.
פה, מישהו פה...
יש לך פרפרת בהפקה.
כן, אז תן לי להתקדם עם זה.
בבקשה.
ונוריד את זה מהראש.
יאללה, בבקשה.
אני מחזיק כאן.
כן. התאר עבור המאזינים, אתה מחזיק בקופסת פלסטיק, כתוב עליה זית ארץ ישראל.
ו?
הנה אתה מוציא מכאן.
של הגרוש היה חור.
לוחית, וואו, ובתוכה יש מטבע.
וחצי גרוש היה חור.
די, לא ראיתי מעולם את המטבע הזה, זהו גרוש מקורי.
כן.
הגרוש היה חור, באמת יש חור במטבע הזה.
כן.
די, כמו הסימון. די. אני אתאר לכם את המטבע שפרופסור גרטי שלף, זה זו, רגע, כתוב פה 10 מילים, או באנגלית מילס, בערבית סלט, משהו, סלט משהו, אוקיי, טוב, זה מה שאמרתם.
אני לא קורא ערבית.
מאחור כתוב פלסטיין, כך קראו לאזור, זה
כן,
פלסטינה.
כן, כן,
נכון?
כן.
נכון, כולנו
פלסטינים. כן, 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 חכה, המתח כן. גובר. כן. תשמע, אני לא מתאפק, אני לא יכול לעמוד בזה, תקשיב.
כמו שאמרה גולדה, כולנו פלסטינים, אנחנו הפלסטינים, ב- כן.
הלירה של פעם הייתה מחולקת לאלף מילים.
כן. מיל זה באמת אלפית, לא?
נכון.
מילי.
מיליאם בצרפתית. והנה לך מיל אוריגינלי.
די, נראה?
מנחושת.
וואו, אם כן אנחנו רואים מיל מקורי ש... שוב, פלסטיין, פלסטינה, ארץ ישראל, שנת 39. מיל. וואו, וואן מיל.
39 הייתי בן שנה. והנה שני מיל.
די, כן, זה השנקל שלהם. באמת? כן?
שני מיל, שני מיל.
היה אפשר לרכוש באלפית משהו? זה אלפית של...
לא, היו דברים ממתקים קטנים. עלו 2-3 מיל, חצי גרוש.
אוקיי.
רגע. אבל השיעור שלנו היום הוא בוטניקה.
נכון. הייתי בטוח שעברת למטבעות, לכימונאות, ועברת, הפכת להיות סוחר, מושחת, אל הון, גר במגדל עשיר.
ומגדל פקנים. כן, אז תשמע.
כן.
המטבע של 2 מיל.
כן.
והמטבע של מיל.
פעם אנשים אספו מטבעות.
והמטבע של שילינג, שזה היום כללה.
שילינג, נכון.
לא נגיד את כל הכללה.
אסור שמות.
אסור שמות. הנה שילינג. שילינג.
די.
20 שילינגים בלירה. 20 שילינגים בלירה בריטית.
50 מיל כתוב.
נכון.
50
זה שילינג.
די, לא ידעתי.
זה, גם באנגליה. שילינג.
927, כך כתוב על המטבע. וואו, מאיכן המטבעות האלה?
אני אספתי.
וואו.
ואז מה קורה? על כל המטבעות האלה.
כן, יש תמיד צמח כזה מוזר.
חכה, אתה עכשיו תיכנס למתח שאני לא יודע איך אתה תצא ממנו.
אני גמור, אחרי התוכנית הזו ישפוז.
ויחד איתי, בעניין המוזיקה, מחיר קבוצתי.
קונסרבטוריון, אוקיי.
זה יותר זול.
כן.
אני מראה לך עכשיו מיל.
כן.
2 מיל.
אני אוהב את זה שבתוכנית רדיו אנחנו עוסקים במטבעות שאי אפשר לראות. אבל
שילינג.
אנחנו ממליצים לכם לעשות גוגל ולראות שילינג. איך מיל נראה ושילינג.
שילינג.
שילינג זה מטבע מקומי? זה מטבע ישראלי?
לא, זה המנדט, הביא את זה לפה מאנגליה. רגע.
כן.
ותסתכל בבקשה על הצד שיש בו עלי של זית.
הנה, אכן יש עלי זית. לדעתי גם על הלירה, אני לא בטוח שזה היה זית. בלירה, בילדותי הייתה לירה. וגם היה צמח עליה, אבל אני לא יודע אם זה היה זית.
הבאתי לירה.
לירה מקורית, היה מטבע יפה, עצום בגודלו.
שים לב.
הייתי קטן, חשבתי שזה גדול.
שים לב, שים לב.
אוקיי.
לירה ישראלית אחת, ועליה יש פרי שהיום למדנו עליו.
כמו מין פעמון כזה, מה זה? נראה?
3 רימו.
אלה הרימונים?
נכון.
אני בהלם, לא ידעתי שזה רימונים.
מרגע זה מטבע שעוברת אליך, מתנה ממני.
די, מטבע של לירה? די, כמה זה שווה היום, מעניין.
לא יודע, זה מכיל מתכת יקרה יחסית.
מעניין.
איזה אחוז קטן של אולי חום, ניקל, כסף, משהו.
מי היה מאמין?
רימונים.
תשלז זה שנת 77.
לא, תשלז? לא, זה מלחמת כיפור, זה היה בתשין למד דלד. דלד.
כן, או גימל.
כיפור, זה כבר היה בשנה.
נכון, 73.
אז זה 77, משהו כזה.
נכון.
רגע, חכה.
כן.
זה רימון שלך עכשיו.
די, הרווחתי מטבע, אבל, אין, כן. אבל אני צריך לדבר עליו למס הכנסה. כן.
בוא נדבר על זה.
זו הכנסה של לירה, זה אם אותי יקריס את המערכת. בבקשה, אז רק נסיים את העניין ואז נעבור בבקשה. כן, לשמות של פירות.
אז תשמע.
כן.
אתה רואה פה עלי של זית?
כן, אם כן, על אשל זית, על שני מיל, נכון. מה הבעיה?
מה הבעיה?
אה, רגע.
מה הבעיה? אתה עכשיו...
העלים מסודרים בצורה יפה פה על המטבע. אחד עלה מעל עלה. עלה מעל עלה.
היא סיפרה לך משהו.
אני מודה שיש לך פרפרת בהפקה. שמה, יש לך שלושה שמות.
אנחנו לא נגיד את הפועל.
לא חשוב שמות.
שינטט וכולי.
שינטט. איזה פועל זה שינטט?
אחר כך.
לא חשוב שמות, אוקיי.
ועכשיו תגיד לי, למה המטבע לא נכונה?
אה, רגע, יש לו, אתה צודק, נכון? העלים לא מסודרים כך בענף של זית.
איך הם מסודרים?
זית. אני רואה שהעלים מסודרים, הם לא אחד ממש מעל השני.
למה?
הם קצת יותר בבלגן, זה אני לא יודע.
אתה חייב לחשוב.
יש טעות במטבע. אולי...
שם החזה יש לו כלורופיל. הוא צריך שמש.
הוא צריך שמש ישירה.
אז מה קורה? אם הם יהיו כולם ככה, הם
אחד מעל השני, אז הם מסתירים? ולכן העלים הם לא אחד מעל השני, אני בהלם.
לא, תראה, משורג. תסתכל כמו
מדרגות. מדהים שהצמח עצמו בנוי בצורה כזו, שהשמש תגיע לכל עלה.
תראה, זוג הזה פונה לשם.
מדהים.
באמת מדהים. הזוג הזה פונה לשם.
וואו.
זאת אומרת, איזה חוכמה.
מה זה? יש חשיבה בטבע.
ודאי.
זה מכאן, זה רק רדיו מורשת. טוב, אנחנו רוצים להמשיך באותו עניין ולדבר על פירות. אנחנו מדברים על פירות וירקות, ובעיקר פירות. עסקנו גם בפרסק, בשזיף, דובדבן, מיד נעסוק משמש, נקטרינה. השאלה היא מאיכן הגיעו השמות האלה. אנחנו רוצים לומר שלום למי שאולי יודע מה מקור השמות הללו. אילון גלעד, כותב על עברית והיסטוריה יהודית במוסף הארץ. שלום לך.
שלום, שלום.
אז אתה חמוש בשלל סיפורים שקשורים לפירות שאנחנו מכירים.
כן, עסקתי בטור האחרון שלי באמת בפירות האלה, ומאיפה הגיעו שמם.
כן, זה היה טור מרתק, ולכן אנחנו מדברים איתך באמת.
כן, אז אני אשמח לספר לך. אולי הראשון שהופיע פה באזור שלנו זה הפרסק.
הפרסק?
כן, הוא הראשון שמופיע במקורות היהודים. הוא מופיע כבר במשנה, והוא מקבל את שמו מ... זה היה חלק מהאימפריה הרומית, אז הוא הגיע עם שמו מהרומאים. הם קראו לזה פרסיקה, שזה בעצם פרסי.
פרסיקה מפרס, הנה גם יעקב גרתי, די, הפרסק, המילה פרס נמצאת שם בפנים.
כן, ביוונית קראו לזה מלון פרסיקון, שזה פשוט תפוח פרסי.
איזה יופי.
וככה זה התגלגל, והתגלגל גם אלינו, פרסק, ואחר כך האלף שם בהתחלה של הפרסק, באלף פרוסטטית שהתחברה מסיבות פונטיות.
איזה יופי.
אז זה הראשון. הבא שכנראה הגיע הוא השזיף, שנקרא בתלמוד דור מסקין. עכשיו, זה גם שם של מקום. זה מדמשק, דרמשק, זה כינוי נוסף לדמשק. אז זה בעצם פרי מדמשק, אז בלטינית דמסקיניום, זה הפך אצלנו לדור מסקין.
כן.
אבל אנחנו לא קוראים לזה ככה.
נכון.
למה? כי יש שזפים, עץ שזף,
דומים,
אבל הוא קיים פה.
דומים.
והוא מוזכר במשנה לא מעט פעמים, ובאחד הפעמים האלה רשי אומר, ומתבלבל, הוא אומר לנו שהשזיף שם, השזף שם הוא בעצם שזיף שקוראים לו פרונצ'ס. מה זה? זה שזיף בצרפתית עתיקה. צריכו לי להגיע, אנחנו לא ממש יודעים איך צרפתית עתיקה נהגה. ואז... מאות שנים אחר כך, במאה ה-18, היה צריך מילה לשזיף.
כן.
אז איזה מישהו אמר, טוב, בוא ניקח מה שרשי אמר, ונשתמש בזה כמילה העברית לשזיף. אבל הוא לא ידע איך הוגים את המילה הזאת, אז הוא כתב גם שזיף וגם שזוף, ובסוף אנחנו נסגרנו על שזיף.
וזו השתלשלות מטורללת.
כן. אני חושב שיש לנו זמן, אפשר לדבר גם על דובדבן ומשמש. אז דובדבן לא מוזכר לא בתלמוד ולא במשנה.
זה נכון שבעברית אומרים גודגדן? יש איזה משהו...
יש גודגדן.
זה שני דברים שונים.
כן, אוקיי, ראיתי בעבר בחנות פירות.
אחד מתוק ואחד חמוץ.
אז איך קוראים למתוק?
להבנתי, ואני לא משתמש בהבחנה הזאת בכלל, הגודגדנים זה אלה שהם הצהובים אדומים האלה, והדובדבנים זה אלה שהם סגולים, אבל... אני אישית לא משתמש בזה ולא ראיתי, זה קשור בשמותו.
אוקיי, ומה שמו, באמת מה מקור השם דובדבן?
אז ככה, אז דובדבן מופיע בדף אחד בגמרא, בתלמוד, ואנחנו לא יודעים מה זה, אין דרך לדעת. לפי ההקשר, זה יכול להיות כל דבר שאפשר להוציא ממנו מיץ. אבל שוב, יש לנו את את רשי להודות לו, שהוא אומר שמדובר ב... זה כזה של ענבים, קבוצה כזאת של ענבים. אבל פרשנים אחרים, רבנו זה גרשום, אומר שזה בעצם מה שאנחנו קוראים לדובדבנים היום, משמש במילה הזאת, צירסי. ובעקבות זה, שוב, אותו בן אדם שנתן לנו את השם שזיף, קוראים לו לפין, הוא תרגם ספר, בסוף, ספר רפואת העם בסוף המאה ה-18, הוא החליט ששזיף זה שזיף, וגודגדן הוא דובדבן. דובדבן וגודגדן הם שתי מילים שהם כנראה מאותה מילה. דובדבן מופיע פעם אחת, וזה כנראה איזשהו בלבול בהעתקה, כי יש לנו מקור קדום יותר שבו זה כנראה גודגדן ולא דובדבן. אבל שני השמות, גם זה וגם זה, שימשו במאה ה-19. ומנדלי מוכר ספרים שדגל בדובדבן, דחף את זה, והלכנו בעקבותיו, וכולנו קוראים לזה.
זהו, שתמיד באמת צריך שמישהו יתמיד באמת בשם, ואז אנחנו קונים את זה.
כן, זה בעצם, בהתחלה, במאה ה-19, לא היו אנשים שמדברים. ברגע שיש אנשים שמדברים שפה, אז יש כבר מילה על הדבר הזה, זה מה שאנשים קוראים לזה. ובמאה ה-19 זה היה רק אנשים שכותבים. אז לא היה אפשר לשאול דובר עברית, איך אומרים דובדבן בעברית. היית צריך להמציא, או להעתיק ממישהו אחר, איזה מילון. אז ככה זה קרה.
אוקיי.
ואולי, אני חושב שהמשמש הוא הכי מעניין.
כן, המשמש, בבקשה, כולנו קוראים לו משמש, אבל זה אכן משמש.
כולם קוראים לזה משמש, וזה בסדר לקרוא לזה משמש. לא יודע למה החליטו שזה משמש, כי המקור של זה הוא כנראה בארמית. בארמית צורית יש מילה, או כנראה את המילה, כמשמישה. כמשמישה זה מהשורש כמש, שזה יבש, גם בעברית, כמוש. זה היה משמש מיובש. בארמית צורית.
מעניין.
באו הערבים, השתלטו על האזור, לקחו את המילה כמשמישה, הפכו אותה למושמיש, מושמיס, ופשוט כי הורידו את הכף. אז ממשמיש, זה התגלגל אלינו כשעברנו לגור פה, והתקנו באמצע השם הזה. פשוט מכמוש, שזה מיובש, קיבלנו משמש, שזה נחמד ככה מערבית, לערבית וחזרה לעברית. ואולי האחרון חביב זה הנקטרינה. אז הנקטרינה מופיע באנגלית, ומין הסתם זה מהמילה נקטר, זה מופיע במאה ה-17 ומאנגלית עבר לכל שפות העולם. כן. התחילו לגדל את הפרי הזה, שהוא בעצם לא פרי נפרד, זה פשוט סוג של הפרסק שאין לו פלומה.
זה זן של הפרסק.
זן של הפרסק, אוקיי.
זה הפרסק לכל דבר, פשוט הפרסק שאין לו פלומה.
כן.
אז התחילו לקרוא לו באנגלית מהמאה ה-17, על פסיס נקטר, כי יש לו הרבה מיץ. במשל הזה יגדל לצפות העולם. אנחנו מגדלים אותו פה בארץ משנות ה-70.
אוקיי, אתה תסלח לנו על האנדר המוסיקלי, הפעם הדי-ג'י הוא פרופסור גרטי. וואה, אתה מלך האפקטים, פרופסור גרטי. זה לא טלפון, זה עמדת די-ג'י. כל רגע רינגטון אחר, מה זה? זה פרסומת לצלילים. אוקיי, בבקשה.
טוב, אז רק אני אסיים שבשנות ה-80 התחילו לקרוא לזה הפך שזיף.
כן, נכון,
אחלה.
נכון, גם אני הייתי בטוח שזו אחלה, אבל זה לא, אה?
נכון, לא.
אבל לא, לא. ויש דבר כזה, אפר שזיף, שואלים כאן בהפקה? אין דבר כזה?
אין כזה דבר.
די.
יש מי שקורא לנקטרין אפר שזיף, אבל זה לא באמת
אחלה. הייתי בטוח שזו אחלה באמת.
זה לא אחלה.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק, אני רוצה להודות מעומק הלב לאילון גלעד, כותב על עברית והיסטוריה יהודית במוסף הארץ, תודה, זה היה מרתק, תודה.
תודה רבה, ביי.
ואנחנו ממשיכים עם פרופסור גרטי, שחמוש בפירות וברינגטונים. אתה יודע, מאשימים בדרך כלל את הדור הצעיר, בזה שהוא כל הזמן עם טלפונים, ואתה כל... בשעות כאלה אנשים מתקשרים אליך, מה רוצים ממך? כבר להגדיר צמחים?
אני רוצה להמשיך... על הזית.
בקיצור, אתה לא רוצה לענות לי, בבקשה.
לא, לא,
על הזית. כן, הראת לנו, הצבענו על מטבעות, אגב, גם ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק שלי, וגם באינסטגרם, אני מיד העלה את התמונה של לירה, ומיד את הצד השני של הלירה, שעליה רימונים, וגם דיברנו על עלי זית, נכון, ענף של זית, שהופיעו על המטבעות הקדומים הישנים, לא מאוד קדומים, אלא פשוט ישנים.
אני
הנה.
רוצה להמשיך.
כן, נדבר על הזית.
שני כיוונים.
בבקשה.
אני לוקח שוב את המטבעות שהראיתי קודם.
כן.
וניקח שוב את השני מיל, כי הוא גדול.
נכון.
ובצד אחד יש ענף של זית.
נכון, אתה צודק לגמרי.
בצד שני כתוב פלסטיין.
נכון, פלסטינה, כך קראו למקום.
מכאן המשחק עץ אופלי.
אה, נכון, עץ או פלסטיין, עץ או פלי, נכון.
לפעמים אתה רואה ילדים היום,
נכון,
שזורקים סתם איזשהו שקל,
נכון.
ולא כתוב עליו לא עץ ולא פלסטיין, אבל הם החליטו שהתמונה עם הצמח, או משהו דומה לצמח, זה יהיה העץ.
נכון.
והדבר שלא כתוב אליי, כתוב ישראל, זה יהיה הפאלי.
פאלי, מעניין
זה
מאוד.
זה דבר מוזר, זה עבר מוטציה, כל העניין
נכון,
הזה.
אבל הפאלי הוא
המקור.
גדול פלסטינה.
אני מחזיק את המקור.
כך קראו למקום הזה. האמת שפלסטינה נשמע יותר רגוע מפלסטין.
זה פלסטינה נכון.
פלסטינה נשמע מקום רגוע, שקט, נכון. בלי בלגן.
נכון.
אוקיי, אולי צריך למתג מחדש עכשיו, את כל האזור. אוקיי.
עכשיו, זה היה החוב... חלק מהחוב לגבי הזית.
הזית, נכון. רק למדנו באמצעותך באמת שהעלים מסודרים כך שעלי אחד לא יסתיר לאחר.
זוג לא יסתיר לזוג אחר.
מדהים. כן.
עכשיו, נתקדם עוד טיפה.
בבקשה.
איזה טיפוס פרי הוא הזית לפי מה שלמדנו הבוקר?
זה, יש בו גלעין, אז בית גלעין. בית גלעין. בית גלעין. הנה, בבקשה, תעשו גם, בבקשה, צוות ההפקה, מתבקש לעשות בית גלעין. זה לא פגודה, הם עושים שלי כמו יפנים. אבל לא, לא, בית גלעין. הנה, המאפרת בכלל פה, הנה, היא עושה פסים של סין. אוקיי, נו.
עכשיו, כאן אני מחזיק קופסה מעץ זית.
אה, די.
כי זה משמש לחפצים, חפצי נוי, מוכרים את זה בירושלים המזרחית לתיירים.
כן.
ובתוכו...
בתוך הקופסה, מה יש?
משבחה.
מה זה? זה הדבר הזה שמגלגלים?
נכון.
כדי להעביר את הזמן, זה האינסטגרם
של... ממש לא, ממש לא. זה לא בשביל להעביר את הזמן.
אז מה זה, למה זה?
הנוצרים מחזיקים אותו זכר לישו, ישוע הנוצרי.
כל דבר מזכיר להם את ישו.
יש פה 33 גלעיני זיתים כמו החיים של ישו.
די.
הוא חי 33 שנה.
אה, אז רגע, זה משהו נוצרי? הייתי בטוח שזה מוסלמי.
גם וגם.
אה, אוקיי.
והמוסלמים...
כן.
לקחו את המספר 33.
נו.
אם אתה מכפיל אותו בשלוש, זה מספר השמות שיש לאללה.
אוקיי.
אז, אז עכשיו הם מחזיקים כאלה של 33,
ומכפילים את זה?
מה-99.
אה.
זאת אומרת, זה מקודש לנוצרים ולמוסלמים.
אז אפשר בעצם להגיע להסכמה בין הדתות ולא צריך להילחם?
נכון.
כל זה באמצעות כפל.
נכון.
כפל וחילוק, לא צריך להילחם.
זה היה לגבי הזית, עכשיו יש לי
מדהים.
עוד
שם. מדהים. רגע, אז איך זה נקרא?
מסבחה. מסבחה.
הדבר הזה עשוי מגלעינים?
לא רק. גם באינבר.
מדהים.
יכול להיות אינבר שזה שרף מאובן של עצים.
כן, מעניין.
אבל לגמור את הסיפור.
בבקשה.
אם אני שואל אותך, אתה בא לסופר.
הגעתי לסופר, הנה הדלת נפתחת בצורה אוטומטית.
אתה רוצה להיכנס לאזור של הכבושים.
לא חשוב שמות, הירקות הכבושים.
לפבונים, כן. זיתים. איזה שני צבעים בולטים אתה רואה שם?
אני רואה ירוק ושחור אולי.
מה זה אומר?
זו, ירוק זה, לא יודע, זה, מה זה אומר? זה ירוק ושחור? מה זה אומר?
זיתים שחורים זה דבר אחד.
נכון.
זיתים ירוקים זה דבר שני.
נכון.
לא נכון.
לא? אז מאיפה
כל
השחור?
כל הזיתים בסוף יהיו שחורים.
מה?
אם כותפים אותם קודם, הם ירוקים.
אה, זה רק תלוי בזמן שבו כותפים את הזית?
נכון.
אני בהלם.
גם אני.
די. עכשיו, רק בוא נגיד את האמת, יש הרבה חברות שגם צובעות את הזיתים.
נכון.
ואכן לא, אבל אתה טוען שזה הזמן שבו כותפים, אם כותפים כן. זית לפני הזמן,
כן.
אני אוכל כאילו פרי בוסר בעצם?
לא בוסר. יש לו אחוז שמן יותר קטן.
מדהים.
ובישראל את הזיתים מוסקים. פעם היו בעיקר את השחורים, אבל היום מוסקים אותם גם שהם ירוקים.
מדהים.
יש שמן.
מדהים, לא ידענו את זה. אז בואו, בבקשה.
אני רק רוצה לסיים.
כן, בואו נסיים, ואז נשמע שיר ונסיים את השידור עליו. בבקשה.
נסיים בעניין של צבעים שונים.
כן.
אז הזיתים יש שחורים ויש ירוקים, אבל זה אותו זית.
כן, אה?
אבל לגבי צבעים, הראיתי פה קודם כל שזיף. שזיף, אמרתי לך, הוא שזיף אירופי. והצבע שלו, כשהוא בשל, הוא שחור.
כן.
והשזיף היפני... הוא אדום. הגדולים, הסנטה רוזה, היפים, הענקיים האלה.
כן, נכון.
רובם, יש גם צהובים. וסיפרו שעירוני אחד בא לכפר בארץ, וראה מטה של שזיפים. אז הוא שואל את החקלאי המקומי, מה זה הפירות האלה?
כן.
אז הוא אמר לו, זה שזיפים שחורים. אז הוא אמר לו, אבל למה הם אדומים? הוא אומר, כי הם עוד ירוקים.
כן.
זהו.
נכון, אוקיי, זה שינוי למשהו שהוא...
זה אותו דבר.
נכון. טוב, זה היה מרתק. אז אנחנו רוצים לסיים את המשדר הזה בצורה מסודרת. ברשותך, פרופסור גרטי, אנחנו נשמע שיר ועליו ניפרד. אז קודם כל שיר, תראה אם אתה אוהב את השיר הזה. ברוח הזיתים, ברוח המנדולינות, ברוח התפוחים.
זה על השיירה.
זה על ה... כל שיר הוא על שיירה. אין שיר שהוא לא על שיירה. הנה, שוב ציפור, כנף, רוח. זה לא טוב לך השיר, נשים משהו אחר. כן, תשאיר את זה. שים אפשר בלפט את זה וברייט את מנגו מננה ומלון. נשים גם וגם, שיבחרו אנשים עם לפט רייט. בסדר, נראה שהם בסדר דווקא. זה אלה ששרו ביחד. הנה, ריח תפוח. עודם שני.
בוטניקה.
כן, שיר רלוונטי.
בוטניקה.
העורכת המוסיקלית שבחרה בשיר הזה, שזו הנעת הנמשר שלא נטרפה להדעת. אז בואו נספר לכם מי עמל על השידור המורכב הזה. תודה רבה לעורכת המשדר ולמפיקה ענת רחל אורי. תודה מעומק הלב לטכנאי נדב זילברשטיין. תודה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. ותודה גדולה לפרופסור יעקב גרטי, שהוא בוטנאי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, שהגיע לכאן ולימד אותנו הרבה מאוד דברים על פירות ועל זרעים. זה באמת היה מרתק. תודה לכל מי שהשתתף בשידור הזה, וגם תודה לעדכון בענייני מזג האוויר. תודה לפרופסור משה זורמן, לאילון גלעד שדיבר איתנו על שמות של פירות. תודה רבה לוורד שפירה. וגם תודה לשרון וקסלר שהדכנה אותנו בקשר להוריקן שירד בעצם לדרגה של סופה רגילה, סופה טרופית רגילה, אבל זה עדיין לא בשורות טובות. שיהיה לכם המשך יום נעים, ואנחנו נהיה פה מחר. תודה לך, פרופסור גרטי, זה היה מרתק.
תודה רבה.
יש לך 13 שניות לסיום, אתה רוצה מסר לאומה להעביר?
אני מחר הולך למוזיקה, כך שאני עסוק עם זה מחר.
זהו, אתה עסוק. טוב, בוא, אני אעזור לך לסחוב את הדברים.
תודה רבה.
תודה רבה.